כללי. הגענו עד עניין הספירות, ורציתי שנעשה חזרה כללית באופן קצת יותר רחב ויותר מעמיק מדבריו של הרמח"ל. מכיוון שהגענו לנושא הזה של הספירות, אז לקחתי את הספירות בכללותן, ואחר כך ניכנס יותר ויותר לפי הזמן לפרטים, בעזרת השם. אז הגדר, כן, ספירות, הגדר של הספירות מתוך פתחי חוכמה של הרמח"ל, אומר הרב, עניין הספירות שאנו מזכירים בחוכמה הזו תמיד הם סוד פעולותיו יתברך ברצותו לפעול אותם בדרך בני אדם. כלומר, ההגדרה הראשונה של ספירה זה בעצם עניין של פעולה. ברגע שיש פעולה, מופיע העניין של הספירות. כלומר, גילוי פעולתו יתברך עוברת דרך הספירות. אם אין פעולה, במרכאות, כן, לא צריך ספירות. הפעולה עוברת דרך הספירות, הספירות באות כדי לאפשר פעולה אלוקית, כן, במרכאות, כדי שהאלוהי יפעל בעולם הזה, הוא משתמש בצינור הזה הנקרא ספירות. ובעצם הפעולה נעשית גם כן בעולם הזה דרך בני האדם, ואנחנו הופכים להיות בזה שותפים לפעולותיו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאומר הירושלמי, כן, אנחנו פועלים עם אל, כלומר אנחנו פועלים את פעולתו של האל ואיתו. הוא פועל דרכנו, אנחנו נפעלים על ידי הבורא, כן, על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו נפעלים, אנחנו נאמנים, והוא המאמן. חזק וברוך. לכן, בכל פעם שאנחנו מדברים על ספירות, אנחנו אוטומטית מדברים על פעולה, פעולה אלוקית. שורה רביעית, והנה, רצה הרצון העליון לסדר פעולותיו בדרך סדר והמשך. אין סדר רק בעולם הזה, יש סדר גם בעולמות העליונים. אדרבה, הסדר, שורש הסדר הוא בעולמות העליונים. ואנחנו לפעמים חושבים שלמעלה זה מין רוחניות שהיא לא נתפסת בסדרים, אלא שזה הפך. יש סדר עליון, סדר אלוהי, רק שהסדר הזה הוא בעצם לפעמים, כן, רוב הזמן מעבר לסדרים שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד את הסדר האלוהי כדי לדבר על העניינים. אבל יש סדר ויש המשכיות, כי שמה זה נצח, אין הפסקות, ולכן הסדר הוא גם סדר המשכי. כמו אדם החושב הדברים מעט ועושה אותם מעט, ולא שהוא יתברך צריך לזה חזה שלום, אלא שזה דרך בני אדם. בגלל שזה דרך בני אדם, אז הבורא מעביר את הדברים האלה לפי הרמה האנושית ומשתווה בעצם לעניין האנושי, כדי שהדברים יעשו בשותפותו של האדם, בהשתתפותו של האדם. ביותו חושב ופועל בהדרגה, בסוד הספירות, כן, הדרגתיות זה ספירות. כלומר, לא דבר שהוא יש מאין בן רגע, אלא כל דבר לפני שהוא מגיע למעשה שלו הוא עובר שלבים שלבים, והשלבים האלה זה הספירות. יש לכל ספירה מידה וגבול, ומהמחשבה האלוהית עד המעשה האלוהי יש בעצם התפרטות שהיא בעצם הדרגתית. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד, כי יש הדרגתיות ללמד אותנו שכל העולם הזה הוא בעצם סוד תהליך. אין שום דבר שבא ומופיע מיד. דברים שמופיעים מיד, יש להם בעיה, או יש בהם או איתם בעיה. כל הדברים בעולם שלנו מופיעים כמעה כמעה, וכל דבר מתגלה כמעה כמעה. ככה בלימוד תורתנו, ככה בגאולתנו, וככה בחיינו בכלל, הדברים מופיעים לאט לאט וגדלים יחד איתנו. הקב"ה לא נותן לעולם דבר שהוא מיידי, אלא הדבר הוא נמצא, והאדם משיג את הדבר הזה לאט לאט לפי המדרגות. הנה נוכל להבין על כל פעולה כמה כוחות פעלו בה. כי לפי הפעולה אני יודע ממה היא בנויה. מי היה הראשון ומי אחר כך, כן, הדרגתיות והשתלשלות. מי הסיבה, מי התוצאה, יש סדר אלוהי שהאדם צריך ללמוד אותו. האדם צריך לראות בכל דבר ודבר את ההתנהגות, את ההתנהלות, את ההנהגה האלוהית שבדבר הזה שהוא עושה כאן בעולם הזה. כלומר, זה הסוד של האדם שרואה גאולה בכל דבר, שיפיטה לישועה, שרואה ומחפש לראות גאולה בכל דבר ואת המהלך האלוהי שבכל מעשה אנושי, שבכל טבע. כשהאדם יגיע לתכלית הזאת לראות את האלוהי בכל הטבע, ואת המהלך האלוהי בכל הטבע, אז הוא השיג את המדרגה העליונה שלו. ובאיזה דרך פעל וכיוצא בזה? מה שלא היה אפשר לדבר כלל אם היה אינסוף ברוך הוא רוצה לפעול בדרך כל יכולתו. כלומר, אם האינסוף היה עושה את הדברים בלי הדרגתיות, כלומר, כל הכוח מיד, עכשיו, לא הייתה הדרגתיות, לא היו ספירות, אז לא היה צמצום, וכל הכוח במלוא כוחו היה פועל בבת אחת, ואז בעצם לא היה מקום בכלל לעולם, כי הקדוש ברוך הוא, עצם העובדה שאנחנו יכולים לראות חומר, וההבדל בין דברים, זה בגלל שכאן הוא מתגלה פחות, וכאן הוא מתגלה יותר. ולכן הסדר שהוא בעצם מתגלה פחות או יותר, זה הסדר של ההשתלשלות שלו, של הפעולות שלו, שמאפשר לנו לראות גם את זה וגם את זה. בסוד, מאמר אחד, כן? כלומר, אם זה היה בבת אחת, שהאינסוף מתגלה במלוא כוחו, אז זה כאילו העולם נברא במאמר אחד. בן רגע, כן? הכל במאמר אחד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לברוא את העולם במאמר אחד, כי הוא נותן לנו בזה חינוך. שהדברים לא צריכים לבוא בצורה כזאת של מאמר אחד, אלא הדרגתיות, תהליך. ודעתי, כן, אני דעתי, הסוד הכי גדול בעולם שלנו זה הלימוד הזה של הדרגתיות. כשאדם רוצה לעלות ברוחניות ובכלל בחיים, כן, הוא צריך ללמוד את העניין הזה של הדרגתיות. אדם שבולע, כן? יש לו בולמוס, לא חשוב באיזה סוג, באיזה נושא הוא חולה. זה גם יכול להיות בתורה. אדם שיש לו בולמוס בתורה הוא חולה, כי הוא לא יודע לאכול עם מערכת עיכול נורמלית, אז הוא רוצה לבלוע את הדברים בבת אחת ואין לו תהליכים. הבליעה הזאת לא רק שהיא מחלה, היא גם כן בסוג כלשהו רוחני דומה לגילוי ערבה, גילוי עריות. כי הוא בעצם, כן, האכילה היא גם כן סוג של זיווג, שהיא אין לה מעצורים, והכל בא לי כאן ועכשיו, והכל אני צריך לבלוע ולאכול. אדם כזה הוא בעצם מראה כמה הוא לא מאוזן. והחוסר הזה של האיזון, זה לא לתועלתו, אלא הפוך, זה הופך להיות נזק בשבילו. אז צריך להיזהר מהמאמר האחד, תמיד. ותמיד תמיד לשאוף ל10 מאמרות. כלומר, גם בתהליך שלנו, בחיים, לשאוף תמיד להדרגתיות בדברים, ולא לבנג אחד. שהשקיעו רק חז"ל ואומרם, באבות פרק ה', ולא במאמר אחד יכול להיברות. למה ברא הקדוש ברוך הוא ב10 מאמרות ולא במאמר אחד? אמר לך שאם הוא כל יכול והוא עושה את זה בצורה כזאת, על אחת כמה וכמה אתה, שאתה אדם מאוד מצומצם, מאוד מוגבל, תיזהר מהמאמר האחד. תיזהר להכל כאן ועכשיו, ואני רוצה לבלוע ותביא עוד ותביא עוד, ואין לי מה לעצורים. הבעיה הזאת עם הבלתי מעצורים היא כאמור סכנה. עוד גדר לספירות. הספירות הם כוחות המחשבה העליונה הפועלים בעולם, בעולם הפעולות הצריכות. שוב, אותה הגדרה באופן אחר, כשיש פעולה עוברים דרך ספירה. לפי זה, בגלל שכל פעולה שונה מחברתה, אז כל ספירה שונה מחברתה. ולכן, לפי הספירה, לפי המדידה, כן, מספר, ספירה מלשון מספר, ספירה, גבול, צמצום, מידה, לבוש מיוחד, אז יש גם גילוי אחר שונה, גם כן מדוד, גם כן שקול, גם כן עם הערכים והשיעורים שלו. לכן כל ספירה יש לה פעולה שונה. ואתה גם כן יכול למדוד. אם אני רוצה, כן, לסגור בורג במשקפיים, אני צריך להפעיל כוח מדוד לפי העוצמה של אותו בורג ולפי העוצמה של מה שיש לי כאן מול הידיים. אני לא יכול להפעיל אותו כוח כשאני רוצה להכניס מסמר בתוך עץ עם פטיש. אז אני מודד באיזה צורה, באיזה אופן אני הולך להתייחש למה שאני עושה. על אחת כמה וכמה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן, הוא מדד את כוחותיו לפי המעשים. אבל יש לפעמים יותר רגש ולפעמים יותר עוצמה. וצריך לדעת איך לאזן בין הדברים. אתה לא יכול לדבר עם כולם באותה מידה ובאותו סוג של דיבור. וכולם לכוונה אחת נמשכים, להביא העולם אל השלמות האחרון. כלומר, הכל, 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 אף פעם לא לשכוח שהכל הולך לכיוון אחד, והכל הוא מכלול אחד. למרות שיש ריבוי פרטי, הנושא הוא אחד. ותמיד, שיטת הלימוד היא לדעת את הנושא האחד, קודם כל. לדעת על מה אתה מדבר בכללות, לפני שאתה נכנס לפרטים. ושלא, חז ושלום, תגיע למצב שהפרטים בלבלו אותך כל כך, ששכחת את היעד, ואתה כבר לא רואה, כן, מרוב עצים, לא רואים את היער. אתה כבר שכחת שאתה נמצא ביער, שכחת את הנושא הכללי, ואתה בלוע, כן, התבלבלת, הלכת לאיבוד בתוך הפרטים הקטנים. והנה, כל אלה הכוחות, כבר מזומן בהם מה שמספיק להנהגת כל העולם בכל זמן. כלומר, בתוך הספירות, הקדוש ברוך הוא נתן את כל מכלול האפשרויות של הפרטיות ושל הדרגתיות בכל הנושאים שבחיים ובכל הזמנים. לכן ספירות זה אין ספור. כל ספירה זה מידה קטנה שמתאימה לכל דבר בחיים. לכן כל העולם הזה בעצם בנוי מתהליך שהוא נקרא תהליך מעבר דרך ספירות. ולכן כל דבר קטן יש לו ספירה אחרת. ואפשר לתרגם את כל התורה כולה לספירות. וכל מילה וכל עוץ לספירה. וזה סוד גדול. לדעת איך הפרטים הם ספירות. כל דף ודף בכל ספר וספר זו ספירה אחרת. ולכן יש לו מספר אחר. כי מה זה דל לפמן? כוח החסד כבר הוא מזומן בכל הדברים. זה דוגמה, כן? דרך משל. כי דרך משל, כוח החסד כבר הוא מזומן בכל הדברים שיש לו לפעול בעולמות. הקדוש ברוך הוא ברא במידה הזאת שנקראת חסד את כל האפשרויות שהחסד יהיה אפשר להשתמש בו. זה גם סוד גדול, איך הקדוש ברוך הוא בחר את המידה הזאת דווקא. בואו נדמיין לנו עולם שלא היה בו את הדברים האלה. לא חייב להיות חסד, נכון? הקדוש ברוך הוא בחר שיהיה חסד. אם לא, לא היינו מכירים בכלל את המושג הזה, נכון? גם גבורה, זה בחירה אלוהית שיש את הדברים האלה. תתאר לעצמך שלא היו המושגים האלה. כן? אז היו לנו מושגים אחרים, לא יודע איך היו קוראים לזה, כן? אבל זה גם זה בחירה אלוהית, שיהיה חסד ויהיה גבורה. ולכן כשהוא ברא, כי זה בריאה, את המידה הזאת הנקראת חסד, עם כל המשמעות של החסד, גם בתוך החסד עצמו הוא ברא מדרגות מדרגות, כן, כדי שהחסד הזה יתפרט לפרטים קטנים מאוד, נימים קטנים מאוד, שבהם הוא יוכל להנהיג את העולם, לפעול, פעמים לשלוט ופעמים להניח שליטתו. כלומר, הוא לא תמיד מופיע במלוא כוחו, לפעמים הוא נעלם, הוא לא מראה שהוא פה, הוא נותן לך קצת את המרווח האנושי שלך כדי לפעול, כדי לראות מה אתה עושה כשהוא כביכול מסתתר, אתה אל מסתתר. אז הוא מסתתר כדי לתת לנו מקום. לפעמים הוא לא מופיע כל כך, לא מפריע לנו. אז הוא אומר לנו, נו, הנה, אני קצת יצאתי מהמשחק, מהסיפור, בוא נראה מה אתה עושה. לשלוט הרבה או מעט, או לצאת בתוך שליטה את הגבורה באותם הדרכים שהוכנו לכך. זה היה חסד, עכשיו גבורה. וככה אתה בונה את הדברים ואתה לומד שבעצם הקדוש ברוך הוא אל משתתר, וגם אתה בתור אבא יכול להיות אבא משתתר עם הבן שלך, עם הבת שלך. אתה עושה פעולות כאלה שלפעמים מופיע יותר, לפעמים מופיע פחות, ואתה נותן לו להיות, אתה קצת נעלם כדי לאפשר לו מציאות, וזה בעצם יוצר מצב של פעולות. כל זה בעצם מדידות והחלטות אלוקיות של מינון, כמה להופיע וכמה פחות להופיע. פעמים לפעול בגילוי, פעמים בהיעלם, וכן על דרך זה לדין וכן לרחמים. הוא כבר הוכן בספירות מה שצריך לשחור או לעונש. עכשיו, אם יש ספירות, אז מה יש אוטומטית? שחר ועונש. למה? בגלל שכל ספירה זה מדידה, וכל מדידה היא בעצם גילוי אחר, שונה במדרגה, זה סולם עם ערכים. אז כמה שהוא מופיע לפי הסולם הזה, אז יש בעצם גם כן אפשרות לאדם, בגלל שיש הדרגתיות כזאת, לשחר ועונש. ולכן זה מה שכתוב גם כן שם בפרקי אבות. שואלים את השאלה בגמרא, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם במאמר אחד? למה בעשרה מאמרות? התשובה של חז"ל היא, כדי לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים. מה הקשר? בדיוק, בגלל שיש הדרגתיות, אז לפי ההדרגתיות הזאת יש שכר ועונש, כי יש בעצם מדרגות מדרגות בכל דבר. מה שצריך לקיום העולם ומה שצריך לשכר הנצחי בכל אחת מג' כוחות הנזכרים חדר. חדר זה חסד, דין ורחמים. כלומר, בניין מאוזן שהאדם בונה לעצמו עד שהוא מגיע לערך הנצחי, ומהערך הנצחי הזה הוא בעצם בונה לו את המנגנון הרצוי. זה החדר. אחד מרבותיי, הרב אשכנזי זצ"ל, היה נוהג לומר שצריך להיות חדר ולא חרב. כן? כלומר, אם אתה הופך להיות חרדי, הפכת את הסדר של חדר. זה חסד דין ורחמים, ולא חסד דין, כן? ולא רחמים ודין. אתה צריך לסיים ברחמים ולא לסיים בדין. הבניין שלך צריך להיות בניין מאוזן שמסתיים ברחמים. כי האיזון בין חסד לדין הוא הקו האמצעי. אבל חז ושלום אם אתה מסיים בדין, כן? אז יש בעיה, כי התורה שלך הופכת להיות תורה של פחד ושלידה. תורה שהיא מרחיקה ולא מקרבת.
חדרים.
כן? כן. זה דעת. דעת חדרים.
חדרים.
אז צריך להיות חדרים, כן? חסד, איך כתוב? על דעת, ובדעת חדרים ימלאו. כן? כלומר, הדעת ממלאה דווקא חדרים ולא חרדים. אז כמובן שהמושג כן זה משחק מילים, אבל הוא היה נוהג לומר את זה כדי להמחיש לנו, כן? באיזה כיוון האיזון צריך להיות ולהיעשות. כדי שהאדם יהיה בריא ביהדותו. כי כבר שיערה המחשבה העליונה, כל מה שצריך להנהגת כל הפריות, עד סוף כל הסיבוב. סוף כל הסיבוב, 6,000 שנה, קדוש ברוך הוא כבר עשה בניין שלם של כל הסיבוב, באיזה כיוונים, וכל ההדרגתיות, כלומר, זה 6,000 שנה, שכל שנה מתחלקת ל-365 ימים. אז במקום להגיד ימים או שנים, כמו שאני אומר עכשיו, תגידו ספירות, זה אותו דבר. אז יש לי בעצם 6,000 ספירות. 6,000 ספירות מחולקות ל-365 ימים כל שנה, כל ספירה, שהיא בעצמה מתחלקת ל-12 ספירות שהן 12 שעות, שהיא בעצמה מתחלקת לכל שעה 60 שניות, שזה 60 ספירות, אז תתרגמו לעצמכם כמה ספירות יש בכל יום ובכל רגע ורגע ורגע ורגע. כלומר, כל העולם הזה זה מיליונים ומיליונים של ספירות, של פרטים קטנים, שבעצם שייכים לכלל אחד גדול, שהוא הסיבוב, קורא לזה כל הסיבוב, ואנחנו צריכים בתוך כל הסיבוב הזה עם המיליארדים של הפרטים הקטנים האלה לדעת קודם כל לא להתבלבל וללכת לאיבוד בתוך הפרטים, לדעת לאן אנחנו הולכים, לא להתייאש, כי מי שאין לו יעד, כן, אז הוא מתייאש. אבל מי שיודע שאנחנו הולכים לכיוון של גאולה, לכיוון של גילוי האלוהי בעולם הזה, אז אין לו ייאוש. אז לפעמים גם כן יש לו נפילות, כי דרך אגב, כל הנפילות הם בדרך כלל כששכחת לרגע אחד מה המטרה. אז אתה מתייאש. תמיד. כל אדם שתסתכלו עליו ותשאלו אותו למה הוא מיואש, זה בגלל שהמטרה הסופית, הכללית, הגדולה, היעד, כן, נעלם באותו רגע. והוא עכשיו נפל לתוך בלגן הזמני, העכשווי, כן, כשאין לו כבר את הראייה הכוללת. כן, חטא העגל, הוא בעיגול. ואינו אלא הרכבה אחת של אלו הגימל כוחות, וכל מיני שליטות ומשפטים ודרכים, כל המילים האלה זה ספירות. שדי הוא מספיק לכל מה שיצטרך להוליד בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישתמש בכל האפשרויות, מכלול האפשרויות, שהוא בחר כמובן, בבריאתו, כדי להנהיג את העולם הזה בדיוק מה שהוא צריך לכל פרט ופרט. עוד הגדרה בספירות של הרמח"ל, זצ"ל, מידות רצוניות. הספירות הן המידות, כן? אז כאן אנחנו כבר מגדירים יותר, כלומר, הוא מתרגם ספירה מידה, כלומר, גבול, לבוש, מידה מלשון מדים, כלומר, לבושו של הקדוש ברוך הוא בפעולותיו, זה נקרא התלבשות, כן? אז הספירות הן מידות שקבע אין סוף ברוך הוא לעצמו, להתנהג בהם עם הבריותיו. עוד פעם, עניין של התלבשות כדי לפעול. אם אין פעולה, לא צריך ספירה. והנה, כל ספירותיו ידברך הן מידות שקבע לעצמו ברצונו הפשוט. יכול היה לקבוע אחרת, קבע ובחר בצורה זו דווקא על פי התכלית שצפה לעולמו. כלומר, הוא בורא דברים לפי היעד. אם היעד היה אחר, השפירות היו אחרות. כן? ניתן לשער. אבל בגלל שהיעד הוא כזה, אז הוא בחר מנגנון של שפירות כדי להגיע ליעד הזה. אם אני רוצה לבנות הליקופטר, אני לא משתמש באותם כלים שאני רוצה לבנות מקרר. אז כדי לבנות מקרר, אני בונה לעצמי חלקים שמתאימים למערכת הזאת שנקראת מערכת קירור. אבל אם אני רוצה לבנות מסוק, אז אני צריך לבנות חלקים אחרים. אז להבדיל אלף הבדלות, כדי להגיע לבניין הזה של גאולת העולם לאחר 6,000 שנה, עשה המעציל ידברך שמו בחוכמתו האינסופית ושיער והחליט, כן, עלה ברצונו לעשות סדר של כך וכך שפירות כדי להגיע לתכלית הזאת. ולכן אין ביניהם גם שפירה אחת שתורה על עצמותו ידברך כדרך המידות הטבעיות המושרשות באדם בתולדתו. למה?
זה רק בשביל הפעולה.
יפה, יפה מאוד. כלומר, אנחנו לעולם לא יודעים מה הוא, אלא מתייחסים רק לפעולותיו. לעולם לא למהותו. זה צריך להיזהר מאוד. נכון. אז לכן צריך להיזהר מאוד. לא רק שלא תתפוס, אתה יכול להינזק. אז אסור להתייחס למהותו, אלא לפעולותיו, לגילויו, להתלבשותו, כן, בעולם שלנו, בערכים שלנו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר איך לומדים אפילו סוד. גם כשלומדים סוד צריך זהירות. כלומר, לדעת שאנחנו מתייחסים רק לפעולות, לגילוי שלו בעולם שלנו, ולעולם לא למהותו, למרות שהכוונה היא למהותו, רק אנחנו לא יודעים לכוון לשם. בדיוק. אנחנו מכוונים כוונה כללית שזה למהותו ולא חז ושלום, כן? לא ולא למידותיו. אסור לכוון למידות, אנחנו מכוונים אליו, אבל זה דרך המידות. אנחנו לא יודעים לעשות אחרת, כי בלי מידות אין לנו שום שיעור ושום כלל. אז יש לנו שבת, יש לנו שעות, מוצאי שבת, כניסת השבת, פעולות שונות, ברכות מתאימות לפרי כזה, וברכות שונות לתה או לקפה. יש? אז כל אחד ואחד יש לו את הבניין. כדרך המידות הטבעיות המושרשות באדם בתולדתו. זה צל אל האיתה, זה סיכום צוריאל, צדיק בהתחלה ולמד בסוף. הספירות לפעמים נקראות גם כן בשם מידות. זה בדיוק מה שהתחלנו לומר, ספירות זה מידות, אפשר לקרוא לזה גם מידות. במקום לומר אני מדבר על 10 ספירות, תלמוד 10 ספירות, תאמר תלמוד 10 מידות. היינו, דיברת על אותו דבר, אין שום שינוי. אז ההגדרות, המונחים הקבליים, לא צריכים להטעות אותנו, ואנחנו צריכים להבין את תוכן הדברים. אנחנו לא לומדים מתמטיקה תורנית, כן, יש אנשים שלומדים קבלה כמו מתמטיקה תורנית. כלומר, יש מערכת חשמל, אז אתה רואה מערכת חשמל ואתה רואה כל מיני, כן, יש לך דף גדול עם כל המערכת והחוטים שמקשרים מכאן לכאן, פה יש לך, כן, את המספקים, פה יש לך את מעבר משם, זה לא חוזר לשם, שם יש לך שניים, שתי נורות, יש לך פה מנגד, יש לך זה ככה, מערכת חשמלית. חשמלאי אחד גדול, לוקח את המערכת, קורא אותה. יש מקובלים שקוראים מערכות בצורה כזאת, ולא יודעים להמחיש, לדעת על מה מדובר באמת, וזה צריך להיזהר מאוד. אנחנו לא עוסקים במתמטיקה קבלית, אלא בלימוד רוחני שהוא הלכה למעשה. אם הלימוד הרוחני הזה הוא לא מתייחס לחיי, כן, אני צריך להיזהר ממנו. הלימוד הזה הוא לימוד חיים, כי שמו כן הוא, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים ולא ספר. ספר זה דפים וכתב. אני מדבר לא על התורה שכתובה, לא על גביל, ולא על אבן, ולא על נייר. אני מדבר על תורה שכתובה בעצמותנו, בנשמתנו, בחיינו. זו התורה האמיתית. כל השאר זה אפליקציה של התורה הזאת כדי שנוכל ללמוד. אבל התורה האמיתית, בסדר. אז לא צריך, נשתה מים מהביר זויה שם. אין בעיה, גם זה טוב. לא, הכל לא, לא, אז אני אלך למלא מהדרדיה שם.
אני אשאל
לך
קפה.
אה?
יש
סוגיות,
אם
זה
יכול לתת. כן?
תוך דקה אני
אשאל. אוקיי. יכול
להביא סוכר אגב?
אה, אין סוכר?
סוכר.
אה, זה רק סוכר שחסר. טוב. אני אקח קצת לי סוכר ממש. חשבתי שאין מים.
תמיד יש מים.
טוב, אז הספירות נקראות, כן, לפעמים בשם מידות, והיינו על שם קו המידה, שהוא סוד בוצינה דקרדוניטה, קרדינוטה. בוצינה דקרדינוטה, מה זה, איך מתרגמים בוצינה דקרדינוטה?
הנר.
נר? מה זה הקרדינוטה? זה בעצם, אתם רואים שיש בפנים את המילה דין, זה האמצע. נכון? מה זאת אומרת? זה נר שהוא נר שנותן צמצום. כלומר, מידת הצמצום, נקודת הצמצום, זה נקרא בוצינה דקרדינוטה. זה האור, כן? בוצינה זה הנר, האור, המאיר, באופן מצומצם, באופן מדורג, באופן מוגבל. אז זה נקרא בוצינה דקרדינוטה, זה המקום שמשתמשים בו המקובלים, המילה שמשתמשים בה המקובלים כדי להגדיר את הצמצום. כן? הצמצום נעשה על ידי בוצינה דקרדינוטה, במקום בוצינה דקרדינוטה. כלומר, במקום של הדין המצומצם. מה אתה אומר?
לא, זה קו המידה.
כן, נכון. זה מרדים. זה רגיל.
זה מרדים,
זה כמומים.
זה מרגיע.
זה
מהיר.
כן?
זה מרגיע, אז אני אעשה יותר...
אז כך הוא רוצה להיות זן.
תראה, כל המרגיעים מהירים.
יופי. קו, כמומים.
קו המידה זה קו האמצע?
קו המידה זה תמיד קו האמצע. תמיד. אבל, זאת אומרת, קו המידה של הגילוי, אבל לפני שמגיעים לאמצע יש קצוות. יש בניין כדי להגיע לאמצע. אמצע זה לימוד. תודה. האמצע זה כבר תכלית. תמיד רוצים להגיע לאמצע. שואפים להגיע לאמצע. מי שלא מגיע לאמצע, כן, בסופו של דבר, אז מלכתחילה הוא בבעיה. עוד פעם, חסד, דין ורחמים. אבל אם אתה מסיים בדין, איפה סיימת? בקיצוניות. או בחסד, כן? מצד שני, חסידות. צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להיות לא בחסדים יתרים, ולא במידות של דינים יתרים, אלא ברחמים תמיד קו האמצעי, שם גילוי הקדוש ברוך הוא תמיד בנקודה אמצעית בקו האמצע. תיזהרו, בהוגיות יש נמלים.
לא
רואים
אצלנו סוג
של לדבר
שנתיים
לרחם. מה?
איפה?
בוודאי שכן. זה מה שפיתח הרמב״ם. כל הרמב״ם, כל שיטתו של הרמב״ם, תזרוק אותם צורים, שלא ילחשיל אנשים. כי מי שלא רואה קצת בעין חדה, יברך שהכל. כן, כל השיטה של הרמב״ם. צריך להתלונן
לאהוד.
מי עד מחר יהיה איזה יבחסה כזה?
נקרא זה בגללם, אחרי הרבה זמן רעים.
כן, נכון, נכון. אנחנו המדד. לפי השיעורים שלנו יש חומר, אם אין תורן קמח או סוכר. בסדר, אז כן יש שיטה של, והשיטה היהודית היא שיטה של רחמים. זו השיטה. צריך תמיד 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 להיות באיזון. זו תורתו של הרב קוק. כן, להגיע תמיד לרחמים שהיא שילוב חסדים וגבורות. כן, הרב קוק למד בישיבת פוניוביץ'.
שני המקרים מתחילים בחסד.
נכון, תמיד, תמיד, חייבים להגיד.
חסד קדם.
נכון. אחרי זה יש שילוב, כלומר, הגבלה, שהחסד לא ילך סתם לאיבוד, אבל צריך לסיים במידה שקו האמצעי. לעולם יהיה אדם, כן, מחפש את האמת. שהאדם צריך להיות במידת האמת, והאמת היא אמצעית.
רחמים.
זה אותו דבר. אמת ורחמים זה מילים נרדפות.
לא, אני מנסה כאילו לתפוס איך זה נראה.
יעקב אבינו.
איך זה מתבטא.
כן, אברהם חסדים, יצחק גבורות, ויעקב אבינו מידת האמת. תמיד. מידת האמת היא מידת האמצע. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לא בחסד בלבד ולא בגבורה בלבד, אלא ברחמים. ולכן הוא נקרא בחיר שבאבות. בו הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות. הגילוי תמיד באמצע. ולכן דרך האמצע הזה נולד עם ישראל, דווקא. אפילו שזה אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אבל עם ישראל יוצא דווקא מיעקב ומכל ישראל. שזה קו האמצע. ואנחנו צריכים תמיד, גם בגוף שלנו, קו האמצע הוא הקו המאזן בין החסדים לבין הגבורות, היד האמצעית. כשאתה רוצה לעשות פעולה בחיים שלך, אז אתה קודם כל יוזם, אז אתה הולך, זה כיוון של נתינה, אבל אחרי זה אתה כבר עושה גבולות. כן, אתה מתחיל לעשות פלניפיקציה, כן? של כל הפעולה המקורית ההתחלתית הגדולה שאתה רוצה לתת, ואז מתחיל לצמצם. אז אתה מתחיל לעשות עכשיו כבר כל מיני הגדרות. כאן יהיה ככה וכאן יהיה ככה וכאן יהיה ככה וכאן יהיה ככה. זה דין. אבל בסוף אתה צריך להתקדם, אתה לא יכול להישאר שם. אתה צריך לפעול וזה רחמים. זה הבניין עצמו שהוא משולב מהרצון הקודם הגדול יחד עם כל הגבולות. בסדר?
נגיד שנולד, אדם נולד בשעה ראשון, או תינוק, או זה, אחר כך פועל, בונה, אחר כך מת. גם
כן, אבל זה לא טבעי.
מה זאת אומרת?
האדם לא נולד כדי למות. האדם נולד כדי לחיות. זה שהאדם מת, זה בגלל חטאו של האדם הראשון. האדם המקורי, האמיתי, לא צריך למות. אנחנו עכשיו חוזרים לאט לאט, כמעה כמעה, לבילע המוות לנצח. כלומר, לתיקון חטאו של אדם הראשון, כלומר, לחיים נצחיים. איך זה ייראה? לא יודע. אבל אנחנו חוזרים לזה. אנחנו שואפים לחיי נצח. כלומר, שלעתיד לבוא לא ימותו. המוות לא קיים ולא שייך להיסטוריה. הוא שייך בגלל החטא. ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל אם לא היית אוכל, וחי לעולם. אז צריך להיזהר מאוד ולהזכיר לאנשים שהמוות הוא לא חלק מהטבע. הוא חלק מהטבע לאחר שהטבע ירד ממדרגתו הטבעית, המקורית. כלומר, אין לו מקום בהיסטוריה למוות. הוא טעות. הוא זיוף או סטייה. הסטייה גרמה מוות. זה קיצוניות. מוות זה קיצוניות. חיים זה אמצע. אותו דבר. עת חיים היא למה חזיקים בה. יעקב אבינו לא מת. ככה כתוב בגמרא. למה חז"ל אומרים שהוא לא מת? הרי הוא נקבר. כן? אלא שהקיום שלו הוא נמצא. כן? מה? איך כתוב שם? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. כלומר, כל העניין של חיים זה עניין של מרכז. מרכז. זה נקרא מרכז. לכן בנה הרב קוק את הישיבה הזאת שנקראת מרכז הרב. כן. שהכל זה עניין של מרכזיות. צריך מאוד מאוד להיזהר לא להיות בקיצוני. תמיד במרכז. אז זה נקרא קו המידה, שהוא סוד בוצינה דקרדוניתה, קרדינותה, שעל ידו נאצלו כולם ונמדדה מידת התפשטותם. כן? כלומר, אנחנו צריכים מידה של התפשטות, כי זה הבניין, בלי מידות אי אפשר להתפשט, כלומר, להשפיע, אבל לא לשכוח שאתה משפיע. כן? זה לא בגלל שנכנסת למדידות שההשפעה נגמרה. זה כמו אדם שרוצה לבנות משהו, וכשהוא מגיע לתוכנית, אז התוכנית מספיקה לו כבר. הוא רק ראה את התוכנית, התבלבל. התוכנית מפחידה. למה זה דינים? ככה זה. הרעיון הוא רעיון שקט. הוא כללי, הוא נתינה. רק שיש לך תוכנית מול העיניים, וואי וואי וואי. וצריך זה, וצריך זה, וצריך זה. עזוב, אני יש לי כזה. זה מפחיד, זה דינים. אבל לא לשכוח, זה עוד לא סוף הסיפור, זה החכמים, זה הבניין. הבניין זה מה שצריך להיות בסוף. והבניין משלב גם את המחשבה ההתחלתית, הבראשיתית, וגם את אותה תוכנית. כן? ואז צריך להתקדם למידת האמצע. אז לא ללכת לאיבוד בתוכניות. פירות. כדוגמות או מחודשות, אף על פי שאין הספירות עניין חדש שלא היה כבר כלול באין סוף ברוך הוא. כן, אומר פה הרב, אי אפשר לומר שהספירות לא היו כלולות באין סוף. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא, אם האין סוף ברא אותן, את אותן ספירות, הם היו כבר בו. אז אף על פי שאין הספירות עניין חדש, כלומר הן היו כלולות בו באינסוף, אבל עם כל זה ברור שבהיות הספירות כלולות באינסוף, כשהם היו באינסוף, כלומר כשלא ראו אותן עדיין, כשלא יצאו עדיין לאור, לא נוכל לומר שהיו בדרך שהם עתה. אי אפשר לומר שהספירות הן כמו שאחרי הבריאה שלהן, של הספירות, לפני בריאת העולם. כלומר, אנחנו רק יכולים לשער ולומר שאם הם כאן, אז הם היו אצלו. אבל אל תחשוב שכשהם היו אצלו גנוזות בתוך האין סוף, הם כמו שאין אתה.
כמו בסוף הבא.
כן. אלא בדרך אחר. מה זה דרך אחר? לא יודע. אבל אתה יודע שהם היו בצורה אחרת. לא באותו גילוי כמו שאתה רואה אותן היום. ובהיגלותם ממנו, כלומר, כשהם יצאו מן הפנים אל החוץ, בפעולת הצמצום, שמתם לב מאיפה באו הספירות? מהצמצום. כשיש פעולת צמצום, יש ספירות. כשהקדוש ברוך הוא, כשהאור אין סוף, התתמצם, צמצם עצמו, כן, בוצינה דקרינותה, אז נולדו, נבראו, יצאו הספירות. מן הגניזה אל הגילוי. נמצאו מתחדשים בדרך הזה שהם עתה. ואז נראו לעין, כן? לעולם, יצאו לעולם כמו שהן עתה. כמו שאנחנו מכירים אותם עתה. או לפחות צריכים להכיר אותם.
יש משהו שאי אפשר להגיד עליו את זה? כאילו, למה, מה מיוחד פה כל הפסקה הזאת?
בגלל שזה שורש החיים. אמן. אתה צודק. רק שבמקום להגיד...
הוא אומר את זה על הספירות, אבל אפשר להגיד את זה על הכל.
למה אתה הולך להגיד את זה על הכל? תגיד את זה על השורש. ואם אמרת על השורש, אמרת על הכל. אני מסכים איתך. רק שאם אתה אומר לי, נגיד, כן? לא יודע מה. תן לי דוגמה, כדי להמחיש את מה שאמרתי לך עכשיו. אתה לוקח פרט, ואתה אומר לי, גם הפלסטיק של הקוס, כן, הוא פלסטיק. אל תדבר על זה, תדבר על השורש. כן? קח את השורש, ואם דיברת על השורש, דיברת על כל מה שיצא ממנו. מה השורש לכל הבריאה? כן? שלום עליכם. מה השורש לכל הבריאה? אותו צמצום, אותם ספירות, אותם הדרגות. אז אם דיברת עליהם, על אותן ספירות, דיברת על כל השאר, ולכן אתה צודק. היו יכולים לדבר על כל דבר. זה בדיוק ככה בכל דבר. ובגלל שכל דבר יוצא משם, בגלל הספירות, בזכות הספירות, או דרך הספירות ליתר דיוק, אז תדבר עליהן, ואז דיברת על הכל. באמת? עשר ספירות וחמישה פרצופים. כן, זה גם כן שיקום. דיברנו על 10 ספירות ועל 5 פרצופים. ה-10 ספירות המוזכרים בכמה מקומות בחוכמה זו, מי שמדגדג בעניינם ימצאם שאינם 10 ספירות באמת, אלא 5 בלבד. איך? אתה מדבר על 10, פתאום אתה אומר לי לא, זה לא 10, זה 5.
שזה בעצם אחד.
אתה יכול להגיד. כן, אבל אנחנו בעולם של ריבוי. אז למרות זאת אנחנו רואים שיש, כן, בניין פרטי, אבל שבא מכלל גדול. אז לכן, העשר ספירות, אומר הרב, הם 5 בלבד. למה 5? כי בעצם זה מתחבר לכללויות כללויות. כלומר, אתה יכול להגיד לי שיש כמה מיליארד אנשים בעולם, אבל אתה יכול להגיד לי שזה 70 אומות. במקום להתייחס למיליארדים של פרטים, לקחת בעצם 7 מדרגות ועשית מהם 7 כפול 10, 70, ואז הגדרת את כולם בפנים. כלומר, מה החוכמה כאן? לומר לנו את זה. מה אכפת לי אם יש לי 10, אם יש לי 5, אם יש לי 7? תגיד 10, תגיד מיליון. לא, יש כאן רעיון פנימי. הרעיון הפנימי שהרמח"ל נותן לנו זה שלעולם אל תלך לאיבוד בתוך הריבוי. תמיד תנסה לחזור, לשאוף לחזור למקורי, לאחד, ולדעת מה התהליך הכולל, כן, הגילוי הכללי שבו אני מתקדם.
אז הגיוני שהוא יגיד, כן, לא.
הכל הגיוני, התורה היא הגיונית, היא לא נגד ההיגיון.
כן.
רק שאנחנו לא מבינים את ההיגיון האמיתי לפעמים.
אם לא נלך לפי זה, אנחנו לא
נמצא את זה. יפה, זה מה שאמרנו מקודם, שאדם שמתחיל ללמוד, וגם בתורה הוא יכול ליפול לאותה מלכודת, להיכנס לפרטים ולשכוח את הדרך. צריך מאוד להיזהר, ולכן גם המקובלים אומרים לנו, תיזהר, אל תיפול נושא הזה של הספירות ותלך לאיבוד לכל מיני פרצופים קטנים. כן, זה גם בכוונות אותו דבר. אתה מתחיל לכוון, זה הסכנה של המכוונים. כן, מתחילים לכוון, הם כבר שוכחים את המשפט הפשוט, כלומר את המילים הפשוטות שהחזל נתנו לנו במילים פשוטות של בן אדם רגיל שילד מבין אותם. ברוך אתה השם, כן, מחיי המתים. אתה כבר לא מדבר על חיית המתים בגלל שלמדת. אחרי שלמדת נהיית קצת יותר מכוון. אז אתה אומר, מה זה בחיי המתים? זה שם ניצוצות כאלה ודברים, ונכנסת לכל מיני, וזה דיוק קטן מאוד שם, ויש לך מיטות בדין, נכנסת לכל מיני זה, בסוף אמרת מחיי המתים, ולא חשבת אפילו על מחיי המתים בפשטות. סכנה. למה? כי אתה בורח מהכלל והולך לאיבוד בתוך היער של הפרטים. אז מאוד 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 צריך תמיד להיות מאוזן ולחזור תמיד לכיוון האמצעי, כן, למרכז, שתמיד במרכז מתגלה האלוהי. תמיד רק במרכז, לא בפרטים שהם הדינים, ולא רק בכלל הגדול כי הוא אלוקי. אני לא יכול...
כן, כן. יש פרדוקס בבריאה שכשמנסים לפרק לגורמים, זה נפרק עד אינסוף.
נכון.
זה כאילו הכל מוביל חזרה לאינסוף. אי אפשר באמת לפרק את
הדברים. אי אפשר יותר מדי. אז אומר לך פה, פירקתי אבל תחזור מיד. לכן אני אומר שיש שיטה כאן. צריך להיזהר. יש 10 ספירות? אומר לך תיזהר, הם כבר 5. מה זה הם כבר 5? אמרת עכשיו שהם 10. אתה כבר חוזר? כן, כי אני חייב לחזור עכשיו, מאיפה זה בא. אמנם ירדת על הפירוד, אבל תחזור לאחד. שיהיה לי נשמתם. שיהיה נשמתם צורה מצורה חיים. זה השבוע?
היום, מחר.
צורק. כן. בבקשה, שהקדוש ברוך הוא לזכות... נשמות גבוהות אלה, קדוש ברוך הוא יחיש לנו גאולתנו, אמן כן יהיה רצון. השם יקום דמם. כן. אז אנחנו חוזרים, כן, אומר, אל, כן, תיזהר, כן. מי שמדגדג בעניינה ימצאים שאינם 10 אלא 5. כי הנה כתר חוכמה בינה, עכשיו הוא נכנס יותר לעומק, כתר חוכמה בינה הם ג' ספירות באמת. כלומר, אלה אי אפשר להחזיר אותם, לצמצם אותם. כמו במתמטיקה, לפעמים אתה אומרים לך תצמצם. נכון? מה זה לצמצם במתמטיקה? אל תתייחס לריבוי, תנסה כמה שיותר לחזור לאחד. זה אותו דבר. יש לך 2 על 10, אל תשאיר את זה 2 על 10, תעשה 1 על 5. יותר פשוט. אל תתעסק בריבוי מספרים. אז במקום לומר 2 על 10, תגיד 1 על 5, יותר פשוט. אז כאן אותו דבר. אז יש דברים שאי אפשר לצמצם. אז אי אפשר לצמצם, אי אפשר, זה שורש. כתר חוכמה בינה. אבל... חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שלמטה מן הכתר חוכמה בינה, אין הם ספירות שלמות כמו כתר חוכמה ובינה. כלומר, כשאתה יורד לגוף, אתה כן הולך או יכול ללכת לאיבוד. בראש, אתה עדיין במדרגות גבוהות ושלמות, אז אל תתייחס יותר מדי לצמצומים, אבל כשאתה יורד לגוף, תיזהר. ואינם אלא חלקי ספירה אחת בלבד. כאן התוספת, כן? עוד פעם, אפשר ללמוד את זה שנים על גבי שנים ולחזור על אותו לימוד. זה כבר אנחנו יודעים. מה החידוש פה? אני יודע שג' ראשונות זה ג' ראשונות וז' תחתונות זה בעצם ז' תפארת. נסגור את הספר, ברוך השם, גמרנו, זה המקובל. כן? שום דבר, עוד לא הבנת כלום. אל תחשוב כך, תיזהר. כל לימוד מוסיף לך. אז מה החידוש עכשיו, היום? באתי עוד פעם לחזור ולהגיד מה שאמרנו כבר 10 שנים, 15 שנה? לא. כשאתה יורד למדרגה של הגוף, של הזין תחתונות, שזה בעצם גוף, שם אתה עלול ללכת לאיבוד בפרטים. שם אומרים לנו חז"ל, שם העבודה לחזור לאחד. כלומר, את הגוף שלך, שהוא פרטים פרטים, תאים תאים, שם תבנה את הרעיון לחזור תמיד לחבר את הכל לאחדות המקורית. זה הלימוד. כי קל מאוד ללכת לאיבוד שם ולחשוב שהיד הזאת היא מנותקת מהיד השנייה, והרגל מנותקת מהרגל השנייה, והאיבר הזה שונה מהשני, והכל שונה והכל שונה, ובסדר, נו, ומה עשית? אין לך רעיון אחד כולל שאתה הולך אליו, אתה לא יכול להתקדם, כי אתה הלכת לאיבוד, פיזרת. אלמה דה פירודה זה נקרא. אז באלמה דה פירודה, כן, אתה תשאף לחזור לאלמה דה. מה ההפך לאלמה דה פירודה?
פירודה.
אלמה דה ייחודה.
בעצם המחשבה והמעשה.
יפה. אז במעשה אפשר ללכת לאיבוד, ואומרים לך, תיזהר להחזיר את המעשה אל המחשבה. גם כן לאחדות אחת כוללת. האחדות הכוללת היא חשובה מאוד. תמיד. רוצה לומר, חלקי ספירת התפארת. אז מי זה האבא של כל הספירות התחתונות? תפארת. כלומר, במקום לומר חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, תעשה הכל תפארת. מה זה צמצם? לא רק שזה להגדרה מתמטית פה. לקחת שש, עשית אחד, וזהו, עכשיו אתה מקובל. ידעת שמעשר, איך עושים חמש? חכם גדול, לא. לא הרעיון פה. זה שתחיה בתפארת. תפארת, תרגום, הרמוניה, כן? במקום ללכת לאיבוד בפרטים, חסד, גבורה, תפארת, כן? תיקח את הכל ותחיה בתפארת. תפארת זה אדם בריא, אדם מאוזן, אדם מרכזי, אדם שהולך, כן, במידת האמצע. מכל זה תעשה אמצע. מכל זה תעשה הרמוניה, תעשה תפארת. למה לא קראנו לכל המדרגות האלה בשם אחר? היינו יכולים, נכון? אלא חז"ל בחרו במילה תפארת, כי אם אתה לא מאוזן מכל הפרטים האלה, אם אתה לא בסופו של דבר תפארת, אז כל מה שעשית לא מעניין אותי בכלל. אז אתה חסיד, אתה יכול להיות חסיד שוטה. אז אתה גיבור, אתה יכול להיות כל הזמן רק בדינים. אתה יכול להיות בנצח, אתה יכול להיות בהוד, אבל אתה אדם פרטי, אתה לא אדם כולל. אדם כולל הוא האדם המרכזי, הוא האדם הבונה את הבניין המפואר של תפארת ישראל. ישראל נקראים תפארת. כן? זה הרעיון. אז הרעיון הפנימי כאן זה כשבגוף צריך להיזהר להחזיר את הגוף, כן, לשורש. כן, יבוא כל בשר להשתחוות. כן? בשר זה כל החלקים האלה. הבשר עצמו הופך להיות בעצם חיבור אחד. משה רבנו, משה הוא בתפארת, בשגם הוא בשר, בשגם זה משה, כן? אז אפילו שהוא בשר, כן? יבוא כל בשר, כללות הבשר, כללות הפרטיות, צריך להחזיר אותה למציאות הכוללת. ואם אתה לא רואה יחס כולל, אחדות אחת כוללת, אתה לא יכול להתקדם. זה מה שהמורים לא יודעים להעביר לתלמידים. כן, למה תלמיד נגעל מלימוד? בגלל שהוא נכנס לפרטים ולא יודע על מה הוא מדבר בכלל. כשלמדתי מכניקה, אני אעשה שנים, כן, אז היינו נותנים לך דף שהוא בעצם שש פעמים זה, ככה דף גדול כזה, לך כל אחד שולחן כזה ענק, ואתה לא יודע בכלל מה זה, כלום. זה פרט אחד קטן של החיבור האחורי של כדי לחבר את האוטו לקרוון שמאחוריך. כן. אז רק כל המערכת הזאת שם, ואתה לא יודע בכלל מה זה, מה, אם הוא לא מסבירים לך את זה, ואתה מבין אחר כך. כן, בהתחלה זורקים אותך לשם, וזה החיבור פה, והחיבור שם, בורק פה, אתה רואה מיליונים של פרטים, הכל בחתכים. אתה לא יודע איפה אתה נמצא. זה כמו אחד אומר לך, מה זה מכונית? מלך הרוף זה בערך 1,235,000 חלקים. זה מכונית? לא אדוני, בוא אני אראה לך מה זה מכונית. קודם כל תראה את השלם נוסע. אתה ראית את זה עכשיו? עכשיו בוא נפרק את זה. אבל אם אתה מלמד שמכונית זה איסוף של כל החלקים הקטנים האלה, אז לא הסברת, אתה לא מורה טוב. קודם כל תשב באוטו, תנהג, תראה איזה תענוג, עכשיו בוא נפרק את הכל. אבל הבנתי מה זה קודם כל. אלא אותו דבר כאן. אם אתה לא הולך לתפארת קודם כל, אל תיכנס לחשת גבורה, תפארת, נצח, אחות, יסוד, נו, אז מה אתה יודע שמה? אז מה אם אתה יודע שמות? בגלל זה נהיית מקובל? אתה יודע שמות של ספירות? לא, זה לא קבלה. כן, אדם מקובל זה אדם שהוא מקובל. מקובל על הבריות, מקובל על אשתו, מקובל על בניו, מקובל בחברה. כן? כלומר, אדם שהוא מאוזן, שהוא חי בתפארת, בהרמוניה, זה אדם מקובל. וגם אינם כל חלקי התפארת, שבשלמותו הוא כלול מעשרה חלקים. כלומר, גם זה לא נכון, תיזהר. השש האלה זה לא תפארת כמו שאתה חושב. הוא באמת יש לו עשר. רק בינתיים, אתה בכיתה א', אז נגיד לך שזה שש. אבל תדע לך שבאמת אם תיכנס פנימה ותחדור עם זכוכית מגדלת, אתה תראה שהשש האלה הם בעצם עשר. כלומר, מה הרעיון כאן? אותו רעיון. תמיד, תמיד, תמיד תשתדל לראות את המהלך הכללי, אבל אל תשכח ממה הוא בנוי.
כן, אבל למה נצליח
שזה יש לו שש? שש, אבל הם עשר. האם תינוק קטן הוא איש לכל דבר? כן, יש לו גם עשר. רק עשר במדרגה שלו, אבל הוא עשר.
שש זה עשר.
נכון. כלומר, הכל עשר בעצם. אבל הכל אחד. אתה כבר מבולבל. לא, אל תתבלבל. אני לא רואה איברים איברים. כן, האדם זה תרי"ג איברים ושס"ה גידים. לא נכון. האדם זה אדם, זה שלמות. תסתכל, ילד רץ ברחוב, משחק, הנה אדם. עכשיו הוא בנוי מכל החלקים האלה. אבל אוי ואבוי אם תתרגם כל דבר לפרטיות. אתה רואה את האדם הזה? זה תרי"ג ושס"ה. חס ושלום. כן? זה לא עושים דבר כזה. צריך מאוד להיזהר. אדם זה כללות. כן, כל האדם. ודן את כל האדם לקו זכות. לא כתוב ודן כל אדם. את כל האדם. תמיד להסתכל באחדות הכוללת. המכונים נקודות, אל תלך לאיבוד בנקודות. נקודות זה סכנה. כן? ובעניין העשר ספירות לא יצאו מן התפארת, אלא וב נקודות, לא יצאו אלא וב נקודות חגת נאי, כן? חסד גבורת תפארת יש לך עוד יסוד, שבו בלבד. יצאו, רק אלה יצאו, בהתחלה. כלומר, 110 שאני אומר לך שהוא בנוי מהם, בהתחלה מתגלים רק 6, בסדר? מתגלים רק 6, אבל הוא 10. היום אתה רואה 6, מחר, מחורתיים, בעזרת השם, יתגלו עוד 3. הוא יגדל, יהיה לאיש, יתווספו לו מוחים, יתגלה כוח פנימי שבו. ועד אתה תראה שהוא היה בעצם מההתחלה כבר 10, רק לא יצאו לפועל, אלא חלקים ראשוניים, ואחר כך יצאו חלקים נוספים. אבל נקודות כתר חוכר המינה שבו לא יצאו כלולים בו דרך שורש מתחילה. כלומר, הם יוצאים בשלב מאוחר יותר. הם בו, הכל נמצא בו, רק לא מתגלה. עדיין. וכן ספירת המלכות, אותו דבר, שלמטה מן החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אתה רואה שהוא לא מוליז. למה הוא לא מוליז? הזרע שלו עדיין לא פועל, כי הוא עדיין לא בבניין הגמור, אבל יש לו הכל, הכל בפוטנציאל נמצא בו. אין היא ספירה שלמה בספירות כתר חוכמה בינה, כמו הספירות כספירות כתר חוכמה בינה, גם היא המלכות. ובאמת אין היא אלא נקודה אחת בלבד מספירת המלכות. כלומר, כאן אנחנו כבר נכנסים לפרטים. כתר חוכמה ובינה הם שלמויות של עשר כל אחד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, אמרנו שאנחנו כוללים אותם במדרגה אחת שנקראת תפארת. והמלכות היית חושב שהיא כמו הגימל ראשונות. כלומר, גם היא פרצוף שלם. אמר לך, לא, היא עשירית.
ספירה.
היא רק ספירה אחת, נקודה אחת. זאת אומרת, עוד יותר קטנה, כן? אפילו מהחלקים של התפארת. רוצה לומר נקודת הכתר שבה. אז איזה נקודה מתוך עשר ספירות היא בהתחלה? הכתר. זה מובן לכולם או עוד לא? אני חוזר. לא מובן. אז נחזור. כשנאצלו הספירות, מה זה ספירות? אמרנו בתחילת השיעור שהרמח"ל אומר לנו שזה כל ההנהגות של הקדוש ברוך הוא כדי להנהיג את העולם, הוא ברא מנגנון שנקרא ספירות, ודרך הספירות האלו ינהיג את העולם. מה? בסדר?
בדרך כלל האדם.
כן. עכשיו, כשהספירות האלה נאצלות, אז יש מנגנון, יש כתר חוכמה ובינה, זה המדרגות הראשונות, וקודם כל, הכל עשר, כל הבניין הוא עשר, בעשרה מאמרות נברא העולם. לא במאמר אחד, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד הדרגתיות. סדר של כמעט כמעט. עכשיו, הסדר הזה הוא לא אחיד. זה לא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ונגמר הסיפור, לא. השלוש ראשונות שבו זה שלמות גדולה. למה? למה זה שלמות? של 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 הספירות האלה, של העשר.
מה הראשון?
כתר. כתר, כן. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה המאמר הראשון. אז למה הוא עשר? בגלל שהוא כולל, הוא קרוב מאוד לשורש. הוא עדיין במחשבה, אז הוא חייב להיות עשר. יש בו הכל עדיין. כן? אז אם אני אומר בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה כבר המאמר הראשון, נכון? ויאמר אלוהים יהי אור. אז אני מתחיל כבר את הפירוט, אבל זה עדיין שורשי, יש באור הזה את הכל. אז כמה שאני קרוב לשורש, אומרים לנו חז"ל בגימל ראשונות, כל אחת שווה עשר, היא עדיין שורשית. לא ירדנו עדיין לפרטים. אבל כשאני מתרחק מהשורש הזה, ואני כבר יורד, אם נתרגם את זה לגוף אדם, כי זה דרך האדם, אז בראש שלי הכל שורשי עדיין. אז זה כתר, חוכמה, זה בינה, או חוכמה, בינה ודעת, לא חשוב, זה הראש. בראש שלי אין עדיין התפרטות של דברים. זה אפילו שזה כבר אני יכול לחשוב בפרטים, עדיין זה כלול בראש. זה אחיד, זה גדול, זה שלם. כשזה עובר למדרגת גוף, כשאני מגיע עכשיו כאן לביטוי, הרי אני לא יכול לעשות ביד ימין הכל. ואני לא יכול לעשות ביד שמאל הכל, זה כבר לא עשר, זה חלקים. אם אני רוצה להרים את השולחן, אני צריך להיעזר גם מיד ימין, גם מיד שמאל וגם מיד אמצעית כדי להרים את הכל. כלומר, אומרים לי, תיזהר כשאתה יורד למטה, זה חלקים חלקים, ואם אתה רוצה לעשות דבר אחד שהוא שלם, תחבר את חלקיך, את כל המידות שלך, ותלך לדרך המלך, לדרך האמצע. זה המידות של הרמח"ל, כן, שמונה פרקים. תחבר את הכל לדרך האמצע. תאזן. זה התפארת. וכשאתה יורד לביצוע, שזה עוד יותר נמוך, שזה המלכות, זה אפילו לא עשר, זה אפילו לא חלקי עשר, זה רק אחד מעשר. זה קטן מאוד, זה נקודה קטנה. כלומר, אתה יכול ללכת לאיבוד במעשה ולעשות פרט אחד קטן, תיזהר מאוד. כלומר, כמה אתה צריך להשלים במלכות כדי שזה יהיה שלם?
תשע
ספירות. בוא נתרגם את זה לחיים שלנו. כשאני עושה מעשה, אני צריך מאוד להיזהר שהמעשה שלי לא יהיה הפוך, שלא יהיה אחד, שלא יהיה עשירית, אלא הפוך, הוא צריך כן להיות עשר. מה זה אומר? מי יכול להמחיש לי את זה יותר? מה?
אתה צריך כל חיות בפנים, בתוך המעשה.
נכון. זאת אומרת, אתה צריך להיות שלם בשלמות בתוך המעשה הזה. שהמעשה הזה לא יהיה עשירית, באמת הוא לא עשירית, מכל הבניין כמה הוא?
אבל שלמות זה כאילו, איך אתה יכול להגיד לתעשה שלמות?
יפה, מתקרבים כמה שיותר. זאת אומרת שבתוך המעשה הזה יהיה לך גם מחשבה שלמה, כל מה שהיה בראש, שיהיה לך איזון, כל מה שיש בתפארת, שיהיה לך הרמוניה, שהמעשה שלך יהיה מאוזן, שהוא לא יהיה קיצוני, שהוא יהיה כלול מחסדים, שהוא יהיה גם כן מידה של גבורה, וכו' וכו' וכו'. אז כמה בעצם המידה הזאת היא בהתחלה כשהיא מתגלה? הרי אמרנו שהמלכות היא אחד מ-10 רק, אבל מהבניין הכולל כמה היא? יפה, אחת מ-100. אז תיזהר מאוד, אתה קטן מאוד בהתחלה. אל תעשה מעשה שהוא 1/100. תשלים את המעשה שלך כמה שיותר.
תשלים עם זה שאתה עושה מעשה הוא 1/100, ואתה צריך עוד לעשות.
לא, לא, המעשה הוא לא נפרד מכל השאר. כל מה שהיה צריך להיות בתוך אותו מעשה. זה החידוש. זה לא עוד תוספת עכשיו, עכשיו אתה עושה. לא. כשאני אוכל, אני צריך להיות כל כולי באוכל הזה. כשאני לומד תורה, האם אני לומד תורה שכלית? לא. אני צריך ללמוד תורה שכלית, רגשית, מעשית, באיזון, בבניין, במחשבה על כל כמה שאפשר, כן? כמה שניתן יותר להחזיר בתוך הלימוד הזה שיהיה שלם, ככה אני צריך ללמוד. אבל אם הלימוד שלי הוא רק שכלי, רק רגשי, רק חלקים, 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 אז לא בניתי את ההרמוניה הזאת, הלימוד הוא לא שלם. אותו דבר באכילה, אותו דבר בכל מעשה שתעשה בעולם הזה, כמה שיותר תחזיר לתוכו, שיהיה מלא מכל 99 חלקים, כמה שהמעשה הזה יהיה יותר שלם. וברגע שהמעשה הזה הוא שלם בתכלית השלמות של 99, שהשלמת, אז הוא בעצם גילוי השורש, כאן למטה. וזה הגאולה. מה זה גאולה? גילוי מלכותו. מלכות. כן, תקן עולם במלכות שדי. מה זה לתקן עולם במלכות? כלומר שהמלכות תהיה כלולה מכל מה שהיה לפניה. כשתהיה כוללת, תראה בניין שלם. האדם הזה הוא לא רק חשיד. הוא הכל. הוא חשיד. הוא רב. הוא צדיק. הוא חכם, הוא נביא, הוא הכל. יש כוח כזה? יש. כן, צריך לבנות כוח כזה. מלך, אשר רבנו, הוא גם נביא, גם חכם, גם מלך, גם מנהיג, גם מה?
עליו.
הכל, 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 הכל. כן. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. בכל ביתי, אין חלק שהוא לא. אז לכן אני מתגלה אליו במראה ולא בחידות. כי חידה זה עדיין רמז, אני מראה לך בחלון משהו כזה, אתה צריך להבין, כן, לעשות חיבורים, חיבורים. זה החלומות שלנו. משה רבנו זה לא צריך ללכת לישון כדי לחלום. הוא חולם בהקיץ. כל כולו נבואה. זה השלמות. אז זה הבניין. עכשיו הבנתם למה הספירות הן בנויות באופן כזה. עכשיו, מתוך העשירית הזאת, בוא ניקח רק את המלכות עכשיו לבד, אמרנו שהיא 1/10, כלומר מתוך הכללות היא 1/100, אבל עכשיו אני מתייחס רק אליה, היא 1/10, נכון? איזה חלק מהעשר היא? העליון, הכתר, חלק השורשי שלה. כלומר, כשאני רוצה להשלים אותה, עכשיו אנחנו קצת יותר בפרטיות, מה אני בעצם צריך להשלים? תשעה חלקים תחתונים שלה ו90 חלקים עליונים שמעליה. הבנתם? כן או לא? בגלל שיש, היא עשר, נכון? היא רק כתר של העשר. אני צריך להשלים 9 תחתונות שלה. לא, 9 תחתונות שלה ו90 9 עליונות
שיכנסו
לתוכה, שהכל יתגלה בה. 9 עליונות שכל אחת כלולה מ10, אז זה סך הכל 100. כן, היא צריכה להיות 100,
ממאית ל100.
יפה, זה סוד מה שאמר דוד המלך: מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם יראה את השם אלוהיך ולאהבה וכו' וכו'. כן, מה זאת אומרת? מה דרשו חז"ל? אל תקרא מה אלא מאה. ולכן, בגלל שהיו מתים במלחמה, כן, התגלה לו שצריך 100 ברכות בכל יום. עכשיו, מה זה 100 ברכות? זה להשלים את המלכות ב100 מדרגות שלו. בסדר? זה הבניין. האדם שמשלים 100 ברכות בכל יום, הוא בעצם 100 כישורים, הוא הופך להיות אדם שלם. תלמידי חכמים מרבים של שלמות, שלום. שלום זה לא אהלן, שלום, כן? מרבים שלמות בעולם. כן, הם הולכים מחיל אל חיל כדי להרבות שלמות בעולם. האדם שהוא לא שלם, הוא לא תלמיד חכם. אתה, כן, נראה לך, לא יודע מה, דומה. זה, אבל זה ליד. זה לא הוא. כן? תשימו לב שאנחנו לא לומדים סתם חשבון. כן, אנחנו צריכים ללמוד בצורה בנויה מה זה אומר לחיים שלנו, כל הדברים האלה. נמצא שאין העשר ספירות אלא 5 ספירות בלבד. כן, קטר חוכמה בינה, תפארת ומלכות. אז יש לנו קטר חוכמה בינה זה 3, תפארת זה הרביעית ומלכות זה 5. אז מ10 בנינו בעצם מדרגה, מנגנון של 5, שמתוכם ג' תהיינו כתר חוכמה בינה והעליונות הם שלמות, ובית חסרות. מי זה החסרות? התפארת על פי דרכו, כלומר צריך להשלים את התפארת, והמלכות על פי דרכה גם אותה צריך להשלים. את התפארת צריך להשלים מ6 ל10, כלומר לאחדות אחת כוללת, ואת המלכות מ1 ל10. ואם תאמר, אם אין הספירות אלא 5, מה תם אנו מונים אותם 10? אז למה תמיד אנחנו אומרים 10 ספירות, כן, 10 ולא 9, 10 ולא 11? תמיד מאוד מאוד מדייקים 10 ספירות. למה? תגיד 5 מלכתחילה, מה אתה מבלבל את האנשים? כמה ספירות יש? 5. התשובה, המניין שאנו מונים אותם הוא על פי פעולותיהם. זאת אומרת, זה בגלל שזה פרטיות, זה בעולם הזה. אז יש להם פעולות, הכל מדרגות מדרגות. וכיוון שוו נקודות שיצאו מן התפארת, עד שלא נשלם תיקונו, כלומר התפארת בהתחלה הוא נולד בין 6 מדרגות, עד שהוא לא נשלם תיקונו, אז הם פועלים בפירוד הזה מזה. בהתחלה יש פעולה נפרדת. דוגמה, תינוק שנולד, הוא לא פועל בהרמוניה, נכון? לפעמים הוא פועל בחסד, הוא קונה ארטיק ואומר לך כך, תתכבד. לפעמים אומר לך לא, רק גבורה, זה שלי, תן קצת, לא רוצה. זה צד השני. קשה מאוד לתינוק להיות גם חסד, גם גבורה. כמה שהוא גדל הוא לומד את זה. אבל כשהוא קטן, או זה או זה. זה בינארי. לבן שחור. אין משהו באמצע אצל תינוק. יש תינוקות בני 70. כן? תלמיד חכם הופך להיות משולש. אתה רוצה להדליק קצת? אתם מתעייפים? מתעדים?
תשים את זה למעלה.
תשים למעלה.
לא יגיע לך.
לא קצת, תשים בגר. אז בסדר, אז ילד קטן הוא אמור בשלבים מתקדמים בחיים שלו לגדול. מה זה לגדול? מה עשית לנו?
רוח הקודש.
תשים למעלה.
רוח הקודש.
סווינג. אל תעשה סווינג, תעשה אחיד למעלה. לא, כי ככה אנחנו נחיה עד 120, בקירו.
למעלה זה ישר עלינו, זה דווקא הכי למטה. לא יודע.
זהו.
זה לא הולך.
לא.
תעשה את זה אקונומי. אין לו, לא יודע, זה בינארי. זהו. זה בסדר ככה? פחות או יותר. אז הם פועלים בפירודה. כמה שאתה רואה אדם פועל בפירודה, כמה שהוא קטן. הוא נקרא קטן. ילד קטן פועל בפירודה. ילד גדול פועל באחדות. הוא שלם, הוא מתקדם אחד. כמה שאדם...
זה ערנפין.
אה? כן. זה ערנפין הוא עדיין קטן. הוא צריך להגיע לאריך ערנפין. אז ילד קטן, או אדם פרטי, צריך להגיע לאדם כללי. אדם שמתקדם בתורה, במצוות, אבל עדיין הדאגה שלו היא דאגה פרטית, כן, אני עושה את העבודה שלי, לא אכפת לי מהכל, אין לי קשר בעצם לעם, יש לו בעיה. אדם אמיתי צריך להיות עם, גילוי של עם, כמו שאומר השיר. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם, אז הוא מתחיל ללכת. מה אתה עושה? אתה בשיעור או במזגן?
עם מתחיל ללכת.
כן. אז זה צריך להיות שלמות. אדם צריך להיות עם, לחיות כעם. אדם פרטי, אין דבר כזה, אדם פרטי. האדם הוא אחדות כוללת. הוא חברתי. הוא בניין שלם. אין אדם פרטי, זה לא קיים. כלומר, כל דבר ודבר שאנחנו עושים זה קשור לעם ישראל. זה לבניין העולם. לכן אנו מונים אותם לשישה שכן נבחנים מצד פעולותיהם. כלומר, אם אני מונה אותם את השפירות לפי הפעולות, אז אני נכנס לפרטים, כי כל פעולה פועלת סוג שונה של גילוי. ובאמת אין זה מעלה, אלא חיסרון. מה אתה חושב שזה מעלה? להיות כזה ורק כזה ורק כזה ורק כזה ורק כזה. לא, זה לא מעלות, זה גירעון, זה חיסרון. שאילו נשלמה ספירת התפארת בקטר חוכמה בינה שלה, היו הוו קצוות שלה מתקשרים כאחד. כלומר, היעד זה להגיע להיות אחד, אדוני, זה לא להיות חסיד, גיבור, או לא יודע מה, כן? לא. היעד זה להיות שלם. איך אתה נהיה שלם? על ידי מילוי מוחים. כלומר, אתה נולד את הפרטי, אתה צריך להיות כללי. איך הופכים להיות מפרט לכלל? איך מגלים את הכלל בתוך הפרט או מתוך הפרט? על ידי ריבוי האור, על ידי גילוי האור בפרטיים שלי בחיים. כלומר, על מה אני מדבר? לימוד תורה, יפה מאוד. אדם שלא לומד תורה לא יכול להתקדם בחייו באופן בריא, שלם. לכן הכל תלוי בלימוד. והיצר הרע גורם שאדם שפחות לומד, אז הוא פחות ופחות 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 לומד. בסוף, נעשה חשבון כמה אתה לומד בשבוע, הוא לא פסיק שתיים. כן, זה כלום. עכשיו, הלימוד הוא גם כן לימוד חכם. הוא צריך להיות לימוד מאוזן, לימוד בנוי, שבעצם מחבר את הכל לכלל אחד גדול. ואתה, ככל שאתה מתקדם, אתה צריך לשאוף להגיע למדרגת העם. כלומר, שמדרגת העם תתגלה דרכך. להיות אדם יותר ויותר כללי.
זה מה שקרה ליעקב בעצם, שמלחם המלאך. הוא היה פרטי, ואז הגיע שלם.
בסוף, נכון, נכון. בסוף הוא יודע, הוא מגיע שלם. בהתחלה הוא פרטי. בהתחלה הוא מתעכב. למה הוא לא חוזר לארץ ישראל יעקב? למה הוא כל כך מפחד? למה הוא כל כך מפחד? למה הוא כל כך מפחד? למה יעקב מפחד? מאשר. הרי יש לו הבטחה. כן? בכל הדרך אשר תלך, כן? הקדוש ברוך הוא ישמור אותו בכל הדרך אשר תלך. מה? שם היגרום אחת, אומרת הגמרא. שם היגרום אחת, איזה חת? מה? מה זה שם היגרום אחת? איזה חת? יגרום מה? על מה מדברת הגמרא? שם היגרום אחת.
איזה
חטא? אז איזה חטא? אני שואל. איזה חטא יכול להיות? יעקב אבינו הוא צדיק, נכון? יש חטא מיוחד שהוא מפחד ממנו. החטא. שמא יגרום החטא, לא שמא יגרום חטא. אם זה כמו שאתה אומר, לא חשוב מה. חטא. אז הגמרא הייתה אומרת שמא יגרום חטא. לא, שמא יגרום החטא. אותו חטא מיוחד.
חטא הראשון,
חטא הראשון. מה, מה, יעקב, מה שייך לזה? שמה יגרום החטא? מה?
זה אדם הראשון.
מה?
זה אדם הראשון,
שופר
יעקב
מיוחד. מה עשית זה? שמת את זה במינון. אז עדיין פועל?
הוא רצה לשמוע את ה...
כן, אז מה החטא? מה החטא? חטא אחד, אחד, אחד שאנחנו לא יודעים לראות אותו. כתוב בטקסט. כתוב, אבל צריך ללמוד אותו. רק את ה... בפשט הכתובים.
חטא
לא שימש את
אבא שלו
גם. לא. זה מצווה של אחיו, זה לא חטא שלו.
זה
לא חטא שלו, זה מצווה של אחיו.
אולי שהוא...
אחיו כיבד את אבא ואמא, אבל אל תשים עליו חטא.
אולי שהוא לא
יחבד את מסע. לא. אתם רואים? אתם תמיד מתעסקים בפרטיות. כל זה דברים פרטיים.
חד יחד. יצא מארץ ישראל.
לא. העובדה שכשהוא יצא מארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ברך אותו. גם הוא ברך אותו, כשהוא יצא. זה כמעט.
אבל אז הוא נהיה פרטי.
כמעט.
זה משהו
מארץ
ישראל,
תמיד
יש לך
איזה תקנת. בוודאי, זה התורה אומרת. כי הוא לא חזר בזמן.
איזה זמן?
כשמגיע שלב הגאולה, צריך לחזור מיד. מתי הגיע שלב הגאולה?
יוסף.
כשיוסף נולד. יוסף בגימטריה ציון. כשתהליך הציונות מתחיל, צריך לחזור מיד. לא חזר מיד, התעכב בשביל הכבשים שם אצל לבן. זה נקרא שם היגרום החטא. מזה הוא פחד, מהעיכוב שלפני הגאולה. כשמתעכבים לפני הגאולה יש סכנה גדולה, כי לפני הגאולה הסכנה מתגברת. למה היא מתגברת דווקא שם? כי אנחנו השלב גאולה, והשלב גאולה תמיד 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 היצר הרע וכל כוחותיו, כל גין דבילה, כן מתעוררים כדי לחבל. זה נקרא חבלי משיח. כשיש חבלי משיח כאלה, כן? צריך לדעת לזרז את התהליך של החזרה, המחזיר שכינתו לציון. אם אתה מעכב את התהליך הזה ונשאר בחול, יש לך בעיה. וכל פעם שאתה רוצה לעלות לארץ ישראל, בלילה שלפני, יש לך מאבק עם שרו של עשיו. זה בדיוק מה שקרה. בדיוק בערב של העלייה. כל לילה לפני העלייה שלו על הארץ. הכניס את כולם למטוס, הוא הלך, שכח משהו. כן. פחים קטנים. כן, אותו דבר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיזהם. מה הקשר? עוד פעם, מכניס הכל לארץ ישראל כל הזמן. לא, זה התורה אומרת. אלא זה מהלך של שלמות. כשאדם נופל למהלך פרטי והוא שוכח את המהלך הכללי, הוא הולך לאיבוד. המהלך הכללי זה עם. עם זה ארץ ישראל. כן? וכשיש ארץ, יש עם. יש גילוי יותר ויותר של העם. לכן זה הבניין. שמא יגרום החץ, אל תשכחו החץ, זה החץ של לא לחזור לארץ ישראל בזמן. זה נקרא שמא יגרום החץ. וזה, כשאני כותב על זה שיעור, זה מובא מהפסוקים, זה ראיות, אני נותן לכם את זה ככה בגדול. מה זה מתרש? חז"ל אומרים לנו ממש. זה מה שאני אראה לכם ראיות. ראיות ממש בטקסט. שזה החץ. זה החץ בה' הידיעה, כלומר ההחטאה, לא להבין את המשמעות של ארץ ישראל ושל עם ישראל, כי ארץ ישראל זה עם ישראל, זה כל דבר, זה הולך ביחד.
מה?
אתה עושה
בזה נס, כאילו מה
כנסה, זה? כן, אז צריך לשאול, זה שאלה אחרת, שאלה נוספת, שאלה ב', מה יעקב עושה עם הכבשים? מה אכפת לו לחזור בשביל כבשים? מה זה ביזנס? יש לו עסקים שם? הוא מתבלבל? גם יעקב אבינו אפשר להגיד עליו דברים כאלה?
לא,
אתה
חלק
לעשיו
אולי. יפה
מאוד, זה ניצוצות. הניצוצות האלה נקראים כבשים, זה קוד. כלומר, לא נגמר הבירור של כל הניצוצות. ויעקב אבינו יש לו דאגה לכלל ישראל. הוא רוצה שהגלות שלו תהיה האחרונה. הוא רוצה לגמור את כל הבירור.
זה בעזים.
כן, בכבשים.
לא, בכבשים זה לא בעזים.
בכבשים. בכבשים של לבן, מי זה לבן? זה רמז למה? לאומות העולם. אצל אומות העולם יש את כל הניצוצות של הקודש. לכן הכבשים הם של לבן. שם יש בירור ניצוצות, שם הוא צריך להחזיר את הכל. בעל שם טוב, כשהוא היה שר, היה לו ניגון אחד, אני אומר לחסידים שלו,
ניגון זה טוב.
הניגון הזה, למדתי אותו כשהייתי כבשה לעדרו של לבן. כך אומר הבעל שם טוב. תשימו לב. כלומר, כשיעקב היה מחלל, בחליל, אני הייתי כבשה בעדרו של לבן, הבעל שם טוב, ולמדתי את הניגון שאני מלמד את התלמידים עכשיו שם, בהיותי כבשה. אתם מבינים את הרמז? כלומר, אני אחד מהבירורים של יעקב, שבשבילם הוא נשאר. אז אם זה ככה, תגידו לי, אז הוא עשה מצווה? להתעכב. נכון? זה נקרא...
אורח
חיים,
שכל מארץ ישראל אפשר
יהיה. יפה, יפה. אז זה נקרא יצר הרע של צדיקים. כן, כלומר, זה לא יצר הרע פשוט, זה יצר הרע של בירור גדול שהצדיקים לקראת הגאולה מתעכבים כדי לגמור את כל התיקון, ויש פספוסים לכאן. מה רצית לומר?
המונם חביב עליהם.
כן, כגופה. כן, צריך להיות חסיד של הבעל שם טוב. זה חסדיק, זה כזה
שלא. עם השנתות של בית בן הזין, יש על זה מאמר.
שמה?
שבעצם משה ובני ישראל זה בעצם הכבשים של...
של העדר של הבל.
של הבל, כן. ואחר כך כל פעם מולי מדרגה מבהמה לאדם.
כן, כן. אז אתם מבינים שזה קודי.
זה טוב להיות כבש.
הכל קוד, לא. לא טוב להיות כבש. להיות כבש מבורך. כלומר, כבש שהפך להיות אדם. הפך להיות הבא את שם טוב, זה כן. להיות כבש זה לא טוב. זה להפוך מכבש לאדם שמסוגל ללמד ניגונים שהוא למד כשהוא היה כבש. זה משהו אחר. זה לא להפוך לשעוארמה, כן, כמו שהוא אומר. זה מסתובב תמיד, את העגל.
זה גם להפך להיות אדם בעצם. זה גם להפך להיות אדם.
כן, אבל האם זה נהפך, כן, בצורה שהיא בגלל שהקדוש ברוך הוא מזרז את התהליך, או בגלל שאתה עלית, בגלל שעשית בירור מעצמך. כלומר, אתה צריך לעלות מהמדרגה הזאת, כן, להפוך להיות מכבש, מבהמה לאדם, כן. זה העבודה של האדם, לגדול, לקבל מוחים. הכבשים שותקים. נכון? שתיקת הכבשים, למה? כי אין להם מוחים עדיין. אם אין מוחים, אין דיבור. המוחים נותנים דיבור, אפשרות לדבר. ילד קטן מדבר? לא. כמו כבד. לא אומר כלום. מתחיל שמתחיל לקבל מוחים, כן? אבא. מתחיל לדבר. וכשהוא מתחיל לדבר, בהתחלה הוא גם כן לא יודע כל כך לשדר את הדיבורים, וכמה שהוא גדל יותר, הדיבור שלו הופך להיות יותר ויותר מדויק. הוא לא סתם אומר מילים, זורק מילים באוויר. וכמה שהוא מזדקן יותר והופך להיות חכם יותר, הדיבור שלו הופך להיות יותר ויותר מדויק. כל מילה זה בול, אין מילים באוויר אותם. זה הבניין. אז אבק מתקשרים כאחד. כשאדם גדול, כל אבב כתבות שלו ותוספת הגימל ראשונות שבו, הכל הופך להיות לאדם. זה נקרא אדם, זה שלמות. באופן שגם התפארת היה נמנע לספירה אחת בלבד, כמו הכתר חוכמה בינה. כלומר, לחבר הכל למדרגת אחדות. וכיוון שסוף סוף אין הספירות אלא חמישה, לכן גם כאשר הם מתפשטים לפרצופים, אין שם אלא חמישה פרצופים. מה זה התפשטות לפרצופים? עכשיו הוסיף לנו משהו תוך כדי, כאילו אנחנו כבר יודעים. ראיתם? כאשר הם מתפשטים לפרצופים, הוסיף לנו מילה. מה זה? איך ספירה מתפשטת לפרצוף?
זה לא ראשון להתפשטות. זה פשוט.
אז מה זה אומר? תספירו לי.
זה מגיע, היא עולה לזה לאחדות, פשוט. לא התפשטות מישהו להתפשטות עולה, פשוט אולי. ספירה פשוטה.
מה זה ספירה פשוטה?
אם זה נהיה פרצוף, כי ספירה זה אחד, היא פתאום נהיה שלמה.
כלומר, זה בדיוק לפי מה שאמרנו, באותו כיוון, אתה צודק, כשהספירה שהיא נקודה פרטית מנותקת מהכלל מתחברת לכלל, מגלה את הכלל יותר ויותר, כן, אז היא הופכת להיות פרצוף. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף להיות פרצופים ולא ספירות. להיות ספירה זה להיות עדיין נקודה, להיות עדיין פרט, ולהיות פרצוף זה להיות בעצם כולל. הייתי אומר שיהודי בחוץ לארץ הוא קרוב יותר להיות נקודה או ספירה, ויהודי שחי בארץ ישראל קרוב יותר למדרגת הפרצוף. בסדר? וגם בפרצוף יש שינויים. יש שינויים בין פרצוף זה לפרצוף אחר. כן, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. פרצופיהם. אבל זה פרצוף כולל יותר, כללי יותר, כי פרצוף זה כללות. פרצוף זה כולל אוזניים, עיניים, אף, פה, עם כל הפרטים. אתה אומר פרצוף, דיברת על דבר שלם. אז זה נקרא חמישה פרצופים. אז איפה הם? הפרצוף הראשון נקרא ארי חנפין, זה הפרצוף העליון ביותר.
נעתית?
מה? לא, אנחנו מדברים עכשיו.
כן.
אבא, אמא, כן, אבא ואמא זה א' ו' א', אבא ואמא, וזון זכר ונקבה. הנה חמישה פרצופים. אריך, אבא, אמא, זכר, נקבה. כנגד י' כ' ו' כ', זה קוצו של י' כמובן. כן, כנגד, אז אריך זה כתר, אבא זה חוכמה, אמא זה בינה, זכר זה תפארת, ונקבה זה מלכות. שאלות. הכל ברור? יש שאלה קטנה, משהו מפריע? נמשיך. אך עדיין יש להבין מה טעם יצאו שתי ספירות אלו. רוצה לומר, התפארת והמלכות חסרים. לא מבין. בוא נתרגם את השאלה הזאת לשאלה יותר פשוטה ששואלים בכל שיעור כמעט. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם מתוקן? מה הוא הכניס אותנו לבעיות? מה הוא צריך אותנו להראות לנו שאנחנו זוכים לגאולה? תן גאולה וזהו, מה אתה מבלבל לנו את המוח? אתה לא יכול לברוא עולם מתוקן? מה יש לו להקדוש ברוך הוא? מה הוא רוצה שאנחנו נתקן? תברא את מתוקן, אתה רוצה שיהיה לך ילד שהוא עקום ושהוא יתיישר, או אתה רוצה שמלכתחילה יהיה ישר?
אבל הילד גם לא יודע, הוא מתקן.
מה, לא יודע? אני שואל אותך שאלה כללית. לא יותר פשוט שהקדוש ברוך הוא יברא עולם כבר מתוקן? מה הוא צריך את כל הבלגן הזה?
לא צריך לברוא עולם מתוקן.
למה? יברא. כי הוא נותן. הוא נותן. מבחינתו, כן, זה ישות נותנת. משפיעה.
העולם מתוקן, אנחנו
גלקלנו. מה העולם מתוקן?
מה מגולקלנו?
הוא ברא מתוקן.
לא, ברא את העולם חסר.
נתן לאדם הראשון, כן.
נכון, יש לו עבודה לעשות. כדי להיכנס לשלמות, לשבת. נכון? אם הוא היה בורא עולם שלם, היה בורא את אדם הראשון ביום שבת.
זה שעשוע של הקדוש ברוך הוא.
נכון, ברא אותו ביום שישי, לבריאה. זה שעשוע, נכון, בסדר. אז ענינו על השאלה. אז פה, אני עכשיו מתרגם לכם את השאלה בלשון הקבלה. למה הקדוש ברוך הוא בורא את הספירות האלה? כי זה התיקון. חסרות. את התפארת והמלכות חסרים. זאת השאלה בדיוק. רק תרגמתי לכם את זה בלשון של כל שיעור ושיעור. תמיד יש איזו אישה ששואלת את השאלה הזאת, בדרך כלל. כן. והרי אין סופם להתקיים בחסרונה. הרי אתה יודע שהוא לא צריך להתקיים בצורה כזאת. אז תבנה אותו מלכתחילה שלם, ונגמר הסיפור, מה אתה צריך? זה כאילו שאתה הולך לקנות מכונית, ואומרים לך, טוב, כשאתה מגיע לבית, תוסיף את הבורג הזה. תשים לי את זה עכשיו, מה אתה רוצה ממני? לפני שאני יוצא מהחנות, תמיד צריך להוסיף משהו. אתה לא יכול לשים הכל כשאתה קונה משהו, תמיד, הכל, רק יצאת, עכשיו עוד פעם נכנס למוסף, להוסיף משהו. תמכור לי הכל. בנוי, עשוי. לא. זה דווקא בארץ ככה, תדעו לכם. כלומר, איפה שהתיקון האמיתי, ככה נעשים הדברים. כמה שפחות התיקון האמיתי, כמה שנותנים לך חינם, הכל. בנוי. כלומר, אתה הולך לקנות רכב בחול, יש לו הכל בפנים. הכל. אתה לא צריך להיכנס עוד למוסך. תשים לך דיבורי, תשים לך זה, לא יודע מה. הכל בתוך האוטו, כלול. למה אתה צריך תוסף? זה כאילו שנותנים לך מלון ואומרים לך, טוב, עכשיו תסדר את המיטה. אתה נכנס למלון, אתה מתחיל לעשות ספונג'ה והכל.
לא, ברגע שאתה מקבל את התוספת, אתה מרגיש לך.
כן.
התעלות.
נכון, זאת אומרת...
אבל הלכת, אכלת,
צריך לעשות עבודה.
עכשיו, למה אנחנו חוזרים? בעניין העשר ספירות, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם במאמר אחד? למה הוא ברא אותו ב10 מאמרות מברא העולם? כדי לתת שכר לצדיקים, שכר. איך אתה מקבל שכר? כשאתה עושה, פועל, כשאתה משתתף. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מנגנון כזה שאנחנו צריכים לפעול, להתאמץ, כדי שנשלים את עצמנו. אם עכשיו היינו ישנים בלילה והיינו מקבלים הכל ככה, היית קם בבוקר, אתה אומר, קיבלתי הכל בחלום, אלה משכנים הלכו ללמוד כל הלילה כמו חמורים, אני ישנתי, קיבלתי הכל. כן? מה לדעתכם קניין אמיתי?
הלימוד,
הלימוד כמובן, העבודה, המאמץ של האדם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה ולא אחר? היה יכול לברוא מנגנון אחר לגמרי, נכון? שאין לך את כל הבעיות האלה. הכל בנוי, הכל שקט, והמנגנון הוא בחר שיהיה מנגנון כזה של שקט. אני יכול לבנות כך. אז הוא שואל אותו, עוד עדיין לא ענינו. הרי אין סופם להתקיים בחסרונם, אלא שווים גם הם להשתלם כל אחד בעשר נקודות פרטיות שבו. כלומר, כל אחד מאיתנו נברא משהו על עשר, נגיד אחד על עשר, שתיים על עשר, שלוש על עשר, תלוי איזה מדרגה יש לך, ואתה צריך להשלים עשר על עשר. אתה צריך להיות עשר. אם אתה עשר, כך אומרים הישראלים, נכון? זה עשר. ברוך השם, זה נגמר, צריך למות עכשיו. אז יש לנו מישהו שהוא עשר, תגיד לו, לא, אני תשע מקסימום, שמונה, שמונה וחצי. כן, אם אתה עשר, אין לך כבר מה לעשות. אחד אתמול אמר לרב שרקי, אתה יכול לעשות לעילוי נשמת של מישהו שנפטר? הוא אומר, למה נפטר? נפטרנו ממנו, הוא היה בעיה, אז אני מתכוון לעשות שיעור על בעיה שנפטרה. הוא בא בשביל סבתא שלו, הרס לו את כל קטל אותו שם, אמר לו, טוב, אז אנחנו עושים עכשיו לעילוי נשמת בעיה שכנראה נפטרה. הוא חותך שם.
הוא
אחראי על תהלוכות מזגע האוויר. ואם כן, יצאו מיד שלמים כעניין קטן חוכמה בינה. הנה עובדה, עובדה שיצאו ספירות שלמות, כתר, חוכמה ובינה, יצאו שלמות, נכון? אז למה שכל השאר לא יצא ככה?
הם התרחקו מהשורש.
מה התרחקו? מה עשו משהו? הוא ברא אותם ככה. מה התרחקו? לא היה יכול לברוא קרוב? כולם?
אם היה
קורא
שלו לשלם, אז למה לברוא את כל הישר? לברא אחת. הוא שם אותם, מה אמר לך? לברא עולם?
כן, אז זה מה שהוא שואל. אז עכשיו הוא עדיין לא ענה. תשובה. אבל באמת עניין זה נמשך מן התכלית. כלומר, אל תשכח את התכלית. עוד פעם, אם אתה שוכח את התכלית, כל השאלות האלה יוצאות לך, צצות. כלומר, למי יש שאלות שנשארות בלתי נפתרות? לאדם שאין לו ראייה כוללת של התכלית.
לא הייתה לנו שאלה בכלל
הזה. אה?
לא הייתה לנו שאלה לגבי זה.
זה מה שאני אומר.
אז איך הוא שאל את השאלה הזאת?
בגלל שהוא... עכשיו מלמד אותנו ללמוד, הוא מלמד אותנו לחשוב. הוא שואל שאלה ואומר, תיזהר, אתה עכשיו הריקנות הזאת, החיסרון הזה בא בגלל שאתה שכחת את התכלית. אז אל תשכח שבעבורו ברא השם את העולם. מה התכלית? שהנה תכלית הבריאה היא להטיב לבריאותיו, טוב שלם ככל האפשר להם לקבל. כלומר, כל מה שאדם יכול ומסוגל לקבל, הקדוש ברוך הוא רוצה רק לתת לו. והנה, כדי שיהיה הטוב שלם באמת, צריך שיהיה האדם בכוח עבודתו משלים את עצמו ואת העולם שהוא נתון בו. אז הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה, שאדם יתחיל לעבוד, כן, לפעול עם אל, עם אל. כן. ואז, עם האימייל החדש, כן, אז הוא יכול להתקשר, לשלוח אימייל ולפעול אימייל. שהנה כאשר יקנה האדם השלמות בכוח מעשיו הטובים, תהיה השלמות ההיא שייכת וראויה לו. כלומר אדם שלם ושקט ושמח, הוא מרגיש שמחה כשהוא עשה משהו בשביל השלמות הזאת. כן, אתה תלך לישון אחר כך, תרגיש, ברוך השם, זכיתי לשלוט על היצר הרע שאמר לי, תישן כרגיל, היום עשית הפוך, קמת, ברוך השם, תיקון קרב, ולא מתלוות אליו במקרה. ואז כל הטוב שחפץ השם להטיב לאדם יגיע לו בזכות, לא בחינה, לא בחסד, בזכות הוא עבד. ולא יתרגם גם האוכל לחם חסד, זה לא לחם של ביזיון, לחם נעמה וכיסופה.
אבל
לפעמים
רוצים לא לעבוד, רוצים
לעבוד. נכון, זה לא לפעמים, זה כל הזמן, זה כל הזמן, זה העצות, נכון, זה העצות של האדם, נכון, זה היצר רע.
לא עצות, לפעמים אתה רוצה לשבת.
כי זה לפעמים, זה טוב, הבעיה שההפך הוא הלפעמים. רוב הזמן זה ככה, ולפעמים אתה רוצה לעבוד. נכון? אם תמיד אתה עובד ולפעמים אתה רוצה לנוח, זה טוב.
תמיד אתה עובד, לפעמים אתה רוצה לנוח.
זה טוב.
זה מה שיש לך לעבוד.
נכון, נכון. אם המנוחה היא לצורך של עלייה של אחר כך, כמובן היא שייכת לעולם.
לפעמים אתה מת לישון, אתה רוצה רק לישון.
למה מת?
לא,
מה? אחד עד שישים מהמיטה, לא?
אוקיי, יום אחד לישון לקום בבוקר שעה שש, או לחמש.
יש אנשים שרוצים לישון ולקום עוד 50 שנה, אחרי כל הבלגן. כן, שיש בעיות, זה מה שאדם רוצה באמת. בורח מהכל, מתחסה, שישה חודשים פה, אתה יודע שזה בלגן שלם, אתה אומר, טוב, אני ישן עכשיו, אני קם באוקטובר. בעזרת השם, אחרי כל הבלגן, תעירו אותי. כן? יש כזה דבר.
רעיון.
זה רעיון, אה?
תעירו אותי שם, שחייבו.
כן, הנה, אמרו חזל. ייתה ולאח מיני. כן, שיבוא שאני לא אהיה שם בביאת המשיח. ולא קטנים, כן? גדולים. תנאים גדולים, שלא רוצים להיות בזמן הגאולה, תעירו אותי אחר כך. למה? בגלל שיהיו צרות גדולות בזמן הגאולה.
הצרות הגדולות האחרות היו בזמן יותר גרוע, בזמן הרבי עקיבא וכל גם
אחר. לא.
יותר גרוע מזמן.
מה זה?
עוד לא התחיל הסרט, זה רק עשר שמות.
אז תתחיל לחשוב את זה.
לא, הכל טוב, אתה לא רזי אופי, מה זה? זה צרות זה? אז היה שם כולם הרגו את הרוגי ביתר,
נכון, שהעולם מתקדם, אבל יש, הייתה שואה לא מזמן. כן.
גם היום לא יכול להיות.
לא לשכוח.
היום לא עלינו את המחלה, כל משפחה זה
נוגע. חינויים, התנתקויות.
עכשיו שאנחנו פה מתכנסים בארץ ישראל, אז יש לנו צרה יותר גדולה, שיש מחלוקות בינינו. קודם היינו בגולה, כאילו כל יהודי מסכים עם כל יהודי, כאילו הצרות שלנו מהגויים, עכשיו הצרות שלנו מעצמנו, אין יותר, סמכנו.
אז יש לנו בירורים של גימור. כן, הרי ידוע שהגימור הכי קשה. כן, הבנאים הגדולים, אתה רואה את הבתים שנבנים, מי שרואה בית נבנה, הוא אומר, וואלה, אלה יגמרו אותו עוד שבוע. למה? אתה רואה את השלד? בונים אותו, תיח, הכל, זהו, נגמר הבית. מה נגמר? רק עכשיו מתחילים בבלגן. בנית עכשיו, אתה צריך לשבור. למה? צריך להעביר חשמל. בתוך מה שבנית, יש חוטים בתוך האבן. אז למה לא עשית בית עם חורים מלך התחילה? אתה קודם כל בונה, אחרי זה אתה מתחיל על זה. זה כל בלגן. זה עדיין. אז מי שלא מבין תהליך כזה של בניין, אז הוא רואה התקדמות מהירה בהתחלה. פתאום, חודשים על חודשים, לא זז. מה אומר? לא זה, עכשיו הוא רק בטיח השני הלבן. אז הוא בצבע, אז הוא היה פה צבע, עד שיגיע לצבע זה כבר... ברוך השם. זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, איזה מערכות. אבל בהתחלה זה התקדם מהר. כן, הגימור קשה, תמיד. למה? כי הבירור הופך להיות יותר ויותר מדויק. וזה מה שקורה אצלנו. כן? הגימורים של הבית גומרים את האדם. כן, הדברים הקטנים שבסוף הורסים אותו. הוא כבר לא רוצה להשקיע בכלום.
לא משקיע. מלא גימורים לא בונה.
זה התיקון האמיתי. זה התיקון האמיתי. זה כשאתה גומר את הפרטים הקטנים האחרונים, זה מראה כמה אתה עקבי ולא התעייפת. וזה מה שקורה לנו, אנחנו מתעייפים, כמו שאתה נמאש. אז לאנשים נמאש בתהליך האחרון שלפני הגאולה, נמאש. לא רוצים את זה, הולכים לישון, נמאש מהכל כבר. אז לא כבר, אי אפשר, אין לי כוח כבר, גאולה, גאולה. כל יום אתם מדברים על גאולה, איזה גאולה? איפה הגאולה? רק דרות וצרות
וקטלמים.
נכון, איפה? כל שנה אתה מבלבל לנו את המוח, עזוב לנו כבר. וכמה שיותר מתקדם, כמה שעוד יותר נמאס כבר. ואפילו אנחנו, כן, במרכאות אלה שמגדירים את עצמם כלומדי אמונה, כן, מתעייפים. זה לא פשוט. מה, זה פשוט? לא פשוט בשבילנו גם. צריך להיות אמיתי.
לא מגיע.
כן.
לא,
למה
אנחנו לא עושים גם?
אתה אומר
למי שאלי שאנחנו לא עושים. לא, הבעיה שאנחנו לא עושים, הבעיה שכבר עייפים, עייפים מלעשות.
גם עייפים, אבל גם אין
לך מה.
לא יודע, אין כזה התערעות חזקה של כולם. רוצים, אם כל האדם יכול להגיד רוצים, יבוא.
נרפים, אתם נרפים.
כולם יושנים, אף אחד לא פרק. דורות מוסיפים אותה
לפדור. זה המכתב האחרון שכתב לי הצדיק, לפני האחרון.
כולם ישנים.
שהרבנים והגדולים, גם כן, כל אחד עוסק בדברים, והוא מאוד מאוד כועס. מאוד כועס.
על מה?
על זה שאין...
אין רואה
אצלם. בוא נגיד...
עסוקים בשלהם, כל אחד בשלו.
אין את הראייה הכוללת. אותו דבר. במקום לגלות את הכלל, את העם, אנחנו מגלים את הפרטים. זה הבעיה. זה הבעיה הכללית. זאת אומרת, מה הבעיה של הכלל? הפרט. הפרט שלא מגלה כלל. זה הבעיה של הכלל. כשכל אחד מושך לעצמו ונפרד מהשני, אתה כבר לא רואה אותו, הוא כבר באשלו, כבר מנותק מכולם, כל אחד בזה, זה הולך לשם, וזה הולך לשם, וזה מתקדם שם, וזה, הוא לא דואג לכללות הזאת, יש בעיה חמורה.
זה דרך של העולם עכשיו.
נכון. זה שיטה.
זה שיטה של הפלנט.
זה מה, בדיוק. שיטה. אני הגדרתי את זה בחול, הייתי שבוע שעבר בחול, הגדרתי להם את זה בשיעור, שזה בעצם תורת התענוגים. מה הכי הולך עכשיו? סוכנות נשיות ותענוגים. יש לך עיסוי ב-220 שקל. כן, ועכשיו אני מטפל בך זה, וככה ככה, וזה זה ככה, וזה כל אחד בתענוג שלו. אני אעשה לך חבילה. זה החבילות. אין עם, אבל יש חבילות קטנות. כן, חבילה, השקעת חבילה, יש לך נשייה, זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה, ועוד איזה אוכל קטן, וזה ההוא, כאן עדן, עולם הבא, כן, הלך לים המלח למלון, יום אחד עשה כיף, נכנס למים המלוכים, יצא משם, אכל, משעדה, יצא, השקעת לעולם הבא. זה מה שהוא אמר לך? זה מה שכולם אמרו,
מה הוא אמר? כולם ככה. אין בעיה, יש שיטה. משה פיצר, אני אומר לך שזה. מה זה טוב, לא איך היה. הלכתי, נכנסתי למים. אחרי זה הלכתי לשפה.
הוא החבילה זה חבליה.
יש כך חבלה. אני חושב שגם כן עשה את זה ככה, בים המלח ככה. עם הסובו.
אני אומר,
אתה לא מבין למה.
היום
השם.
לא יודע, הוא לא תפס אותך.
לא, ראית אותי?
עקבת אותי.
מי לא תפס אותו? שוטר?
שוטר, לא יודע,
כנראה. על 140.
140?
אתה רואה שוטר עם
הדבר. ירה עליו, תפס אותו, אבל לא...
הוא יסתכל עליי ככה, הוא לא יש לו מרחק מקסימלי, אז הוא תפס אותך כנראה למהירות, עכשיו הוא חכה שתיכנס לטווח החוקי, נכנסת לטווח לא במהירות.
כמה זה הטווח?
350
מטר?
ביום.
וואו,
אני הייתי על 110
הוא
הרביץ בלילה.
160 הוא תמיד נוסע ב-140. הבעיה זה כשאתה
אז אתה
קולט. קולט שהוא עבר, הוא כבר עבר.
אני גם נוסע מהר, אבל הוא
יותר מהר. אתה ראיתי, אתה, לא, אתה יותר מסוכן. הוא נוסע מהר בדרכים גדולות. אתה נוסע מהר בעיר, אתה. אתה ככה כמו, כאילו יש לך איזה טוסטוס, אתה נשמע סחר, ראיתי אותך. אתה מסוכן בעיר.
בעיר אני לאט.
זה מה שאמרתי לו. אמרתי לו, בעיר הוא לאט. הוא בדרכים גדולות, כן, אתה יותר מסוכן ממנו, כי אתה בעיר, אתה בעיר, אתה נוסע מהם, אתה כך עובר בין האנשים, בין הזה, ככה.
וואי,
כן, ראיתי אותך. כן, כי זה היה.
ואני למדתי את זה.
שמשמור על כולם, אמן.
מה קרה?
לא, למה עצרנו?
לא יודע, שמשמור על כולם.
ולכן, ראתה חוכמתו התברך להוציא שורשי העולם הזה תחילה חסרים בסוד התורו. כלומר, כל מה שאנחנו לומדים כאן זה העולם הזה. עוד פעם, מי שחושב שקבלה זה העולם הבא, שמנותק מהעולם הזה, הוא לא הבין כלום. זה שורשי העולם הזה, זה הבניין הפנימי הנשמתי של העולם הזה. העולם הזה הוא חיצוניות והעולם הבא הוא פנימיות. אז הוא עשה את זה, מלכתחילה בנה את השפירות בצורה כזאת, שהכל יהיה חסר בסוד התור, ואחר כך פתח המעציב יתברך בתיקון. כלומר, הוא בורא מדרגה כזאת חסרה, ומתחיל תהליך של תיקון מיידי. להורות לאדם את דרך התיקון. ככה זה הבניין. אך לא ישלים התיקון בידי שמיים. לא רצה להשלים אותו הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה, ותיקן רק עד מקום שידו של אדם מגעת. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את רוב העבודה, והשאיר לנו, כן, מדרגה שאנחנו כן יכולים לתקן. הוא לא עשה לנו, גרם לנו איזה מכשול. הוא לא ברא את העולם כדי להכשיל אותנו. הוא אומר לנו דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. לא.
לא עושים ניסיון ששאלנו.
הוא נותן לנו בדיוק מה שאנחנו כן יכולים לעשות, וצריך להשלים. ועל כן, כל בחינה של כוחו של אדם, לתקן ישיר תיקונה לידי האדם. ושמתי את התקליט אתמול שנתן לי אהובה זה בדרך.
כן.
אני הייתי עם הילד שלי הקטן, אז הוא מתחיל ככה, זה שיר. לא מבין כלום, לא מבין כלום.
אז
הוא מבינה? לילד שלי אומר לי, מה זה השיר? אני מבין. איך המוזיקה כזאת לא מבין כלום, והילד שפוצץ מזכות. אמרתי לו זה רב, הוא אומר לי זה רב, אתה שוגע. טוב, ובזה יובן עניין שתי ספירות הנ"ל, תפארת ומלכות, שגם בעת התיקון לא נשלמו אורותיהם בידי שמיים, כי בית ספירות אלו הם עיקר ויסוד בהנהגת השכר והעונש שהאדם נתון תחתיה בעולם הזה. כלומר, שורשי העולם הזה זה איזה ספירות? תפארת ומלכות. ולכן דווקא אלו נבראו באופן חסר. וזה מה שאנחנו, זה השורש לתחתונים, כדי שגם כשזה יגיע לכאן, הבריאה שלנו תהיה כביכול דוגמה לבריאה הזאת, אנחנו ניברא בצורה חסרה כדי להשתלם, להשלים את עצמנו. זה המנגנון. ולכן הם שיצאו חסרים, והשלמתם והשלמת תולדותיהם היא העבודה שעל ידה יזכה אדם לטובו יתברך לעולם הבא.
קיצור, אין פה תשובה. הוא מסביר את השאלה.
כן. אבל זה התשובה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא ברע? כן, זה השאלה. את העולם חסר?
אז הוא חוזר על זה.
שהעולם חסר בשורשו, בשקירות, והמנגנון הוא כזה, הוא בחר שיהיה כזה. אין תשובה שאתה תבין אותה, כי ישר ישאל עוד שאלה. שאתה תגיד, נו, אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה מנגנון שהוא ישלם.
נכון,
נכון, למה? שמה?
שיש חיסרון לעלול, מעצם זה שהוא
עלול
ולא
גילה. ברגע שאתה מדבר על בריאה, אתה כבר מדבר על חיסרון. אתה לא תהיה אף פעם הבורא. כן, כאילו ידעתי והייתי. אבל אני לא הוא. אז ברגע שאני לא הוא, אני חסר. וברגע שאני חסר, אני צריך להשלים את החיסרון. וגם כשאני משלים את החיסרון, אני לא יכול להיות הוא. כי החיסרון שאני צריך להשלים הוא רק בממדים שלי שאני כבר חסר. זה לא שכשאני אשלים את עצמי אני אהיה הקדוש ברוך הוא. בסדר? אבל אני אגלה בשלמות את המדרגה שאני אמור לגלות, שהיא מדרגה מאוד 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 רחוקה מהבורא יתברך ובערכים. כן, מה?
יש לזה כתבים מאוד, אם יש לזה תשובה אחרת.
כן, מה?
מעניינת, היא לא סותרת בעיניי, אלוהות שהיא הכל במסוף, שכל יכול, זה דבר אחד שהוא לא יכול להיות, זה מחוצה לא, כי אין מחוצה לא, ולכן לא יכול לעשות דבר אחד ויחיד, זה להתבונן בעצמו. אנחנו ההסתקפות שהכניעה הזאת, לכן לקח ושתל בנו, ברא אותנו סתירות, כל זה עם הכניעה הזאת, שהכניעה הזאת משקפת
דומה לבורא.
אותו
יש רק מה? כן,
אין לו מה לראות, זהו כל הזה, אין מה לראות.
כי יש כאן צמצום של יכולתו. כי אם אתה אומר שהוא כל יכול, אבל יש דבר שהוא לא יכול, יש כבר סתירה. כלומר, אתה שואל את השאלה ששאלו הפילוסופים, האם יש אבן כל כך גדולה שהוא ברא, שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה.
שיכול
לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. כן, כי אם הוא יכול הכל, אז הוא יכול גם לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. כן. אז השאלה כבר היא שאלה מוטעת. זאת אומרת, עצם השאלה, הצורה שבה נשאלת השאלה היא שאלה שהיא לא, היא לא, היא לא, כן. אבל אני מבין את הרעיון שאתה רוצה לומר. כן. אז זה ניתן יותר לייחס לשכל אנושי.
כי גם זה כבר נפתר, נכון? זה הטקסט אומר. גם לזה, הטקסט בעצמו אומר, אין שום טעם, זה נפתר כבר, זה יפתר. זה עתיד לבוא.
אבל זה בניין. הבניין נעשה בצורה כזאת של חיסרון. אני שואל שאלה יותר פשוטה. לא צריך להיכנס לזה. למה הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה? תברא מנגנון אחר, שאין לכם ביזיון למרות שאתה מקבל חינם.
זה מה שהוא רצה, מה זה?
אתה מבין? אבל זה מה שהוא רצה, זה על הברצונו. זאת אומרת, יש מדרגה שאנחנו לא יכולים כבר לשאול שאלות. כי לפי השכל האנושי שלנו זה המדרגה שהכי מתאימה. אתה יכול לשאול, היה יכול לברוא שכל אחר עם מדרגה אחרת שמתאימה ומיליון אפשרויות אחרות, אבל הוא ברא ככה, עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם בצורה כזאת ושיהיו לנו שתי אוזניים. היה יכול לנו עוד אוזן פה, נכון? או עין פה? יש אנשים רואים שם, יש עיוורת שכתבה ספר, כן, ידידה שלנו כתבה ספר, הוציאה אותו לפני כמה ימים, אישה עיוורת, כן, מאוד מעניין, וצרפתיה וחכמה מאוד, ממש תלמידה חכמה ולמדה הרבה וכתבה ספר, ובספר היא אומרת, אני כואבת על כל האנשים שעוברים לידי ולא אומרים לי שלום ואני יודעת מי הם, כי הם חושבים שבגלל שאני עיוורת אני לא רואה, אבל אני, לכל אחד יש ריח, ואני יודעת את הריח של כל אחד, ואני יש לי חוש כל כך מפותח שיש אנשים שעוברים על ידי ואני יודעת שזה הם, והם לא אומרים לי שלום רק כדי לא להיכנס לדיבורים איתי וכו' וכו', אבל אני שולחת להם. יש דברים שאנחנו לא תופסים.
אז הוא אומר, קד צליק ברוטה, לא?
כן, קד צליק ברוטה, נכון, כשעלה, איך שעלה ברצונו. עוד לא גמרנו את הספירות, אנחנו בינתיים רק במונחים האלה של הספירות. מה זה הספירות? כן. שאלת אותי מה נלמד הלילה, אמרתי לך ספירות. עכשיו, מה זה הספירות? כמקורות השפעה. אז עכשיו הרב ייכנס פה בכללי חוכמת האמת ויסביר לנו מה זה הספירות. כן, הספירות מלבד היותם שורשי ההנהגה, אמרנו שהם שורשי ההנהגה, לא לשכוח, ספירה זה הנהגה, זה פעולות, זה משהו שמתנהג בשביל הפעולות. אז מלבד היותם שורשי ההנהגה, עוד הם משמשים כמקורות ההשפעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם כמקורות השפעה. זה המקור שממנו הדברים, הוא המקור, אבל הוא עשה מנגנון כזה שלכאורה הם המקור עצמו.
כאילו.
כלומר, נתן בהם מין מחסן כזה שמהם יוצא דברים. כן. דרך משל, ספירות זה בבחינת ההנהגה הם שורשי הנהגת המשפט. למשל, כשאתה תגיד, נגיד, זה, מה זה תפארת? זה עיר אנפין, זה. אז אתה תגיד ששם זה שורש המשפט, הנהגת המשפט. משם זה הבניין של המשפט. אם תלמד טוב 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 את הבניין הזה של זה, אתה תהיה שופט טוב, אתה תדע מה זה משפט. השופטים היום לא לומדים זה. כן? השיבה שופטנו כבראשונה. ובבחינת ההשפעה, הם כלל ההשפעות המולידות דברי העולם הזה החומרי.
זה
כבר
ראשון.
מה?
זה כבר ראשון.
נכון. אני אמרתי על אלה של היום. כן. זאת אומרת, זה מה שזה אומר היום, זה. וביאור עניין זה, כי הנה השפעתו התברך לפי עניינה העצמי, שהיא השפעה נמשכת ממקור הקדושה, הייתה ראויה להוליד רק עניינים אלוהיים, רוחניים וקדושים. כלומר, זה מתייחס למה שלמדנו בפרק ג' ד' של פרק ג' של נצח ישראל. כן, פרק ג' בנצח ישראל. איך האחד מוליד ריבוי. כן, אז הוא שואל את השאלה פה. ולא רק שמוליד ריבוי, אלא מוליד דברים כביכול שהם הפך. פה אומר איך הקדושה לא מולידה רק קדושה, רק דברים אלוהיים, רוחניים וקדושים. אז אותו עניין, זו אותה שאלה בזווית אחרת. אלא שרצה אדון ברוך הוא שתהיה השפעתו נשפלת בעניינה. כלומר, הוא כאילו הוריד את הרמה, המעיט מרמתו. הוא לא נותן את מהותו, את שלמותו, הוא בורא דבר חסר דווקא. דבר מועט, דבר שמנמיך את הבניין. שלא תוציא תולדות כמו שהיה ראוי לה להיותה אלוקית. כלומר, האלוקי לא רק יוליד אלוקי, נראה לעין, אלא אלוקי נסתר. אלא כמו שרצה בה הרצון העליון. כלומר, יש רצון עליון שאנחנו לא כל כך מבינים אותו, קשה מאוד לנו להשיג אותו בשכל אנושי, שהוא בלב הכי מצומצם ומוגבל, אבל יש סדר, והסדר הזה רצה שהבריאה תהיה פחותה מהבורא. ויש בדבר הזה הדרגה מדוקדקת. תשימו לב, הדרגה, זה המילה, מילת המפתח זה הדרגה. כלומר, המילים המודרניות, תהליך. תהליך הוא חשוב, אדם שלא מעריך תהליכים, הוא ב... הוא טועה, הוא מתקדם ב... 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 בדרך מקולקלת, כי הוא לא מעריך את התהליכים, הוא לא יודע להעריך תהליך. אדם שלא יודע להעריך תהליך הוא סובל מאוד, כי הוא תמיד מחכה רק לתוצאה הסופית. כלומר, עוד פעם, הוא שניים בינארי, יש לו או כלום או הכל, או לא כלום או הכל. זה לא רק פליי וסוף, יש משהו באמצע, ויש אנשים שאין להם, כל המנגנון שלהם זה סטופ ופליי, אין מידות. שיש לך מכשיר שפועל מאחד על עשר, נגיד שואב אבק, אתה לא עושה חשבון, אתה מלך התחילה שמת אותו על עשר ואתה עכשיו מפעיל רק פליי וסטופ. למה אתה לא יודע לעשות? אם שמו לך מ-1 עד 10, זאת אומרת שיש מקומות שאתה צריך רק אחד. הנה עובדה, שבוע שעבר הלכת להרון, עשית ככה, בלעת את כל השמלה, היית צריך לשים על 2. עכשיו זה נתקע, עשה לך שאיבה בזה, עכשיו הכל שבור שם, הוא כבר לא שואל כמו שבוע שעבר, קלקלת אותו, עכשיו אתה הולך לבכות. כל דבר, יש אנשים שאין להם מינון, לא עושים את זה. והוא שתתחיל ההשפעה ממה שהיא ראויה להיות, ותרד בהדרגה עד מה שהיא לפי הגזרה העליונה לצורך העולם הזה. זה הבניין, זה הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון הזה. עכשיו תשימו לב, אם הבורא הוא בורא את המנגנון, המנגנון הוא לא שלם. אם האדם נברא כאן והשלמות שלו היא כאן, והוא התקדם בחיים שלו עד כאן, כלומר האדם התקדם עד כאן והוא צריך להגיע עד כאן, בין זה לזה, מה זה? מה שהוא לא ישלים, מה זה נקרא? זה גיהנום. זה הגיהנום, בסדר? זה ההגדרה של גיהנום בדברי חז"ל. כלומר אתה היית אמור להגיע, נולדת כאן, נבראת כאן, והכלי שלך מגיע עד כאן, זה השלמות שלך, ואתה עשית עד כאן, אז מכאן לכאן זה הגיהנום שלך. כלומר הגיהנום של כל אחד ואחד הוא לפי הפער בין מה שהוא היה אמור להיות לבין מה שהוא נהיה.
מאיפה אתה יודע מה אתה אמור להיות?
כמה שאתה מתקדם יותר, זאת אומרת שיש לך עוד, אל תדאג, תתחסר.
יש תמיד
לה נתקדם. נכון, אז יש עוד
עוד. זה בעצם החוסר עונים של להיות תקוע שם, ולא להיות, שהדרך עוד לא פתוחה יותר לפנים. כי אתה מגיע לשלמות, אתה גם...
לא תגיע לשלמות.
אתה לא יכול להגיע לשלמות הזאת. כי תמיד מוסיפים לך. זה מה שכתוב בספרי קבלה, שכשאדם למשל השיג מדרגת רוח, או נפש, או נשמה.
אז כולנו נמצאים שם איפשהו בדרך.
נכון.
כולנו בגיהנום? לא.
כן. כולם יש להם גיהנום שהוא יחסי לפער שבינם לבין עצמם. בוא נגיד ככה. כלומר, מה שעשה בפנימיותך, ומה שעשה בחיצוניותך, הפער בין הפנימי שבך לחיצוני שבך זה הגיהנום. כשהפנימי שבך, השלם, כמה שיותר, יהיה בדיוק מה שאני רואה עכשיו, אז הגיהנום שלך יתמצם, יהיה יותר קטן. הבנתם? כלומר, אם תוכו כברו, הגיהנום קטן מאוד. אבל אם תוכו לא כברו, אז הגיהנום הוא ביחס לפער. כן, כמו הרשעים או הצדיקים. כתוב שמיטתם של צדיקים זה כמו שערה שבתוך כוס חלב. אז כדי למשות את השערה הזאת מהכוס, ככה המיטה של הצדיק. כלומר זה מיטת נשיקה, אתה מוציא וזהו. מה זה הרשע? כמו להוציא צמר גפן מקוצים. אבל כל משתדך שם, תמיד יש קוראים, יש חתיכות, אתה מוציא, עוד פעם נקרא לך, היה שלך מלא דם, כן, בלגן. אז זה אותו דבר, הקושי הזה הוא הקושי. עכשיו הגיהנום הוא לא עונש, אין עונש, זה רק פער של ניקיון, של השלמה שלא השלמת.
זה מתנה.
כן, זה מתנה. כלומר הגיהנום הוא השלמה אלוהית של מה שלא השלים האדם האנושי, שהיה אמור הוא להשלים ולא השלים. הוא דואג לך, ברגע שהוא רואה שאתה מתחיל להירדם, הוא
תג.
עכשיו הוא לא שולט על זה, הוא שולט עליך.
אני חושב עליהם לגמרי, עכשיו אני חבר את זה.
זהו, תעשה ככה. הלאה?
לא, איכשהו עושים את העיניים.
כל פעם שאתה מכבן, אתה שם לי העיניים. זה פועל גם עליי, זה אותו קוד.
זה משם בקטחים עם ה...
כן.
הוא מדבר,
מה הוא עושה? מה המתאים? כולם מתאמצים מה לעשות. אני זה הכי פשוט בשבילי, כי אני מדבר. מי שמדבר זה הכי פשוט בשבילו, כי הוא חייב לחיות. אם אני ארדם, קורא לי לפעמים, וואי וואי, בישיבה לפעמים הייתי נותן שיעור והייתי נרדם ליד זה שלידי, מדבר איתו ככה, לא מסכן, חכה, אני מסכן שאני לא עובר. זה בושה. קורה מה לעשות. אתה אומר כבר שטויות, אתה מבלבל את זה, חוזר 10 פעמים, טוב, אז העליונה לצורך העולם הזה. כן? כיצד? ההשפעה הראשונה נמשכת ממנו התברך שהוא סוד הכתר, היא הערה רוחנית ודקה, השוללת החומריות לגמרי. כלומר ההשפעה הראשונה, כן, שנשפע, שנמשכת ממנו, כלומר הכתר, זה דק מאוד, זה הערה רוחנית שאין לנו בכלל, כן, יחס אליה, כי היא הפך מהחומר, זה שולל את החומריות לגמרי, ואין לה תולדה אלא דקה אלוהית ורוחנית. ואחריה יבוא בהדרגה מין הערה אחת שהנמשך ממנה יהיה עניין רוחני ואלוהי גם כן, אך לא ישלול החומר. כלומר אני יורד במדרגה ואני מתקרב יותר לחומר, אני לא שולל את החומר לגמרי.
זה מתאבא
עד רבה, התרכב בחומר עצמו, מלשון הרכבה, זה מורכב כבר מחומר, זה שייך לחומר, זה משתייך לחומר, זה מתייחס לחומר. והיינו שיניח לו מציאות, כן, מלשון צה, מלשון בחוץ, אך יתרכב בו, כן, או יורכב בו להאיר חשכו, החושך שלו, בצד מה שיצטרך. כלומר יש את ה חומר הזה, וברגע שהוא חומר אז הוא חסר, או חסר אלוקי, אז האלוקי הזה בא ומשלים אותו לפי מה שהוא צריך, והוא סוד השפעת חוכמה ובינה. זה נקרא חוכמה ובינה. כלומר מה זה החוכמה והבינה? זה גם כן אלוקות, אבל אלוקות שהיא יותר קרובה לחומר. שאלה אותי אוסנת בסוף השיעור של אנשים, נתנה לי את הטלפון שלה, הייתה שאלה של לא יודע מי שם, האם המלכות של הגילוי הסופי של ביאת המשיח היא מהכתר או מהחוכמה?
מהכתר.
כן, לא, כלומר זה בחוכמה, כי החוכמה זה כולם בחוכמה עשית. כתר הוא לא מתייחס עדיין לחומר. בסדר? החוכמה היא פועלת, היא מגלה את החומר, ממלאת את החומר, ממלאה את החומר. אבל הכתר הוא שליטה יותר רוחנית. אבל כולם בחוכמה עשית, לא בכתר עשית, בחוכמה עשית. והוא סוד השפעת חוכמה ובינה. זה נקרא חוכמה ובינה. זה כבר התייחסות חסות לחומריות. ואחר המין הזה, שזה מין דק, אבל הוא כבר מתחיל חומרי, יבוא מין הערה אחרת, כן, שיהיה הנמשך ממנו חומריות ממש. אני יורד עכשיו, אני מתרחק מהאינסוף. בקטר הייתי עדיין מאוד רוחני, בחוכמה ובינה התחלתי להתייחס לחומר. עכשיו אני יורד לזה, לתפארת, אני יותר מתייחס לחומר, חומריות ממש, והוא סוד השפעת הזין תחתונות, זה הזה ומלכות. ונמצא הדרגת ההשפעה, כתר, חוכמה, בינה וזין תחתונות, דהיינו אריחנפין, אבא ואימא וזכר ונקבה, כן, זה השלמות. ואז באתי ממדרגה שהיא בלתי או שוללת חומר, והגעתי למדרגה שמשתפת חומר או משתתפת עם החומר. והרי זה שהוא העיקר, כי מלכות היא רק סופו של זה,
הכלי שלו,
כן, הכלי שלו, הגילוי שלו. כמו שאנחנו אומרים, זאת אומרת, זאת זה המלכות, היא אומרת. רק זאת אומרת. כן? ובגלל שהיא מגלה. אבל היא מגלה את הזה.
מה זאת אומרת?
כן. נכון. בגלל שיש מה זאת. מי זאת? העולם מן המדבר. מי זאת? העולם מן המדבר מתרפקת על דודה. כן, הכל זה קודים, כן? הוא כלל ההשפעה המוציאה העולם הזה. כלומר, הזה זה מה שהוציא את העולם הזה. לכן העולם הזה שורשו זה זה, זה תפארת, זה השורש של העולם הזה. אך הנה בעולם הזה יש החומריות ויש הערה המרכבת בו, כלומר חומר ואור, רוחניות, והיינו הדעה והשכל וכל שאר ענייני הנשמה. ועל כן נבחין גם בזה הבב כתבות שהם שורשי החומר. מי מבין את זה?
גם הבב כתבות שהם שורשי החומר, כן. וגם הגימל ראשונות.
נכון. נכון, לא. כן, 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 בהתחלה דעה והשכל וכל שאר ענייני הנשמה, זה המדרגה העליונה, כן? אבל יש לו גם את ענייני הגוף. כלומר, נבחין גם בזה ובקצוות שהם שורשי החומר. כלומר שזה בעצמו הוא כלול מעשר, רק ששלושה לא רואים אותם. והשישה והשבע, כן? שש ואחד, זה מה שרואים, זה החומריות שבו. והגר, הנה עכשיו הוא מתייחס אליו, שהם המוכין הבאים לו מאבא ואמא, והם הערה הנרכבת בחומר, משתתפת עם החומר. כי אבא ואמא שהם המין השני של השפעה, שהוא המרכיב ההערה בחומר כנ"ל, הם המרכיבים בזה עניין מה מהם בסוד המוכין, שהוא ההערה הזאת הנרכבת בחומר. כלומר המוחים באים ומשתתפים ונכנסים וחודרים ומחיים את החומריות כולה. זה אומר שכשאני לומד תורה אני אמור להשתנות, ואם הלימוד לא משנה אותי אז הלימוד הוא לא טוב, הוא לא בונה. כל לימוד אמור לשנות אותי לטובה, לשכלל אותי, להאיר בי הערה רוחנית שתשנה את חיי ותשפר את חיי ואת היחס שלי לחיים בכלל. אני צריך לחיות יותר טוב אחרי הלימוד מאשר לפני הלימוד, כי אני יותר מאומן, יותר מאמין, יותר מאמת, יותר מאשר את המציאות האלוקית. בסדר? אז זה שהוא הערה הזאת הנרכבת בחומר, וזה התכלית. מה התכלית? להשתחרר מהחומר ולמלא את החומר.
למלא את החומר.
יפה. כלומר התכלית של העולם, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא חומר, לא כדי שנברח ממנו, הפוך, כדי שנמלא אותו ונגלה דרכו ובו את האורות הכי עליונים.
הקודש בחול.
כן, הקודש בחול או כלשון הרב קוק, הקדושה שבטבע.
זה בגלל זה הרבות רצו לתקן את כל זה.
יפה. מה הוא חושב?
נו, מה הלכו רחוק הרחוק?
מה?
למה הלכו רחוק הרחוק?
מאיפה רחוק הרחוק?
יצחק הלך עם עשיו
ועשיו. מה זה רחוק הרחוק? לא הבנתי.
עם יעקב שגם נשאר, זה מה שאמרנו.
נו. יצחק לא הלך, הוא נשאר בארץ ישראל.
לא, אבל הוא אהב את עשיו.
נו.
למה?
בגלל שהוא הולך לשם. בתוך החומר הכי גש, שזה סוד עשיו, שם אמור להיות האור הכי גבוה.
זה מה שאני אומר, בגלל
נכון, 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 אני משכים איתך, לא שללתי את דבריך.
להכניס אור בכל
נכון, נכון, לקחת את המדרגות הכי גסות
ולהכניס בהם
ולגלות את האור שיש בהן כבר.
ויש שם האור.
בוודאי שיש שם האור. אור גבוה יותר אפילו. הרי עשיו היה אמור להיות שייך ללאה. כן. ובהיותם מוכים דקטנות או דגדלות או דעליות. זאת אומרת, אם אתה יודע לקחת את אותו עבריין ולעשות ממנו, זה שולט רק על אחד. תגיד, אם אתה לוקח עבריין ואתה עושה ממנו צדיק, מי עשה את זה? רבי יוחנן. רבי יוחנן עשה את זה עם ריש לקיש. לקח אותו, העלה אותו למדרגה רוחנית, גילה את הקודש שנמצא בו, שהיה ראש השודדים שם בדורו, ונתן את אחותו לא לאישה, ועשה ממנו חברותה, והפך להיות ג'בר של קדושה, לא ג'בר של עבריינים של עבדי שודד עגלות צו.
מה זה דליות?
מה זה דליות?
זה עליות.
מה?
מוכים דקטנות, או דגדלות,
או דעליות.
זה בכלל מה שמעתי על דעליות.
כלומר, דברים שעולים, של מדרגה של גילוי, של מדרגה שמיטת הלאלה. כן? עליות, גדלות וקטנות זה מדרגות של נתונות. הלו, אתה שואל שאלה ואתה בורח.
לא, אני בדיוק רוצה להגיד, לא, בדיוק דיברת, אבל אתה אגיד, זה סטטי.
לא, זה לא סטטי. זה עליות, זה לא סטטי.
זה שכשנרדמתי, למדתי ואתה אמרתי, רגע, נגידו, זה סטטי?
נכמוס. זה התבלבל לך עם האלו שלי. כי המוח, אתה יודע שהמוח הוא פועל כל כך מהר, שכשאני אומר לך האלו, אתה יכול אפילו עכשיו רק לחלום שאתה בטלפון.
לא, כי ראיתי משהו אחר. ראיתי עליות.
מה עליות, כן.
ידעת לך זה סטטי או לא?
כן, אז הוא שיעור אז הוא שיעור ההערה המרכבת בחומר. פעם הבאה אני אשתוק, אין לך לשאול.
זה היה בעקיף, סוף כל
טוב. זה היה עם עין בעקיף. הוא שיעור ההערה המרכבת בחומר, וכאן הוא שיעור יקר, כן, הבריאות ומעלתם. כן, שם זה מה שהמעלה של הבריאות, זה כשמה?
מייחד אותם.
כן, זה מה שמייחד אותם, זה הבניין הזה, וזה מה שגם כן מייקר אותם. כי עבר קצוות הם שורשי החומריותם, אך עיקר הנכלל בהם בגר הוא נשרש. כלומר, מה שהחיים, זה מה שמחיה, כן? החוכמה תחיה בעליה, אבל יש חיים שזה זאת, ויש עיקר החיים שזה המוחים. קטע חוכמה ובינה, זה הגימל ראשונות, או חוכמה, בינה ודעת, יתר דיוק. ולולא הגימל ראשונות, לא היה העולם אלא חומרי לבד. כלומר, בצורתו הגולמית, בלי רוחניות. ולא שום רוחניות והערה כלל, חז ושלום. זה אנחנו לא רוצים. ונמצא שלפי דרך השתלצלות שעל פיה ההערות מתעצלות זו מזו, בדרך סיבה ומסובב, כן? הנה אבא ואמא הם המולידים את זה, דהיינו אבב קצוות שלו. כלומר, אבא ואמא, שזה המוחים, הם מולידים את הזה, שזה הקצוות, זה הפרטיות, זה ההתפרטות שלהם. ואף על פי שעניינו מתחלף מעניינם, כנל, אף על פי כן הם מולידים אותו לפי מה שהוא, רק מטעם יתעצה להערות האלה מאלה. כלומר, אני אתן לכם דוגמה כדי להמחיש את כל העניין. שבת הולידה שישה ימים. זה בדיוק מה שזה אומר. בסדר? השבת שהיא השורש, החוכמה העליונה, כמו ג' ראשונות, היא הולידה את ששת ימי המעשה. אחד בשבת, שתיים בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, כולם בשבת, כולם הפרטיות של השבת.
הילדים שלה.
הילדים שלה, האיברים שלה. אך מלבד זה, הנה הם נותנים בו מה שנותנים מצד עצמם מעניינם ממש. זאת אומרת שזה משפיע, השבת משפיע על ימי החול. והוא סוד הגר שלו שעניינם הערה המרכבת בחומר. כלומר, להשפיע מן השבת לימי החול כדי שיהיה יום שכולו שבת. בגמר התיקון. ותראה שעניין ההשפעות מתחבר עם עניין ההנהגות. אותו דבר, להשפיע זה להנהיג. כי הנה כמו בבחינת ההנהגה, זה הוא סוד המשפט, שנולד מהסתר פני שלמותו וטובו התברך. כלומר, זה אמרנו שזה סוד המשפט, והוא נולד מההסתר, הסתר הפנים, כי גילוי פנים זה מה? איזה שפירה זה? ג' ראשונות, זה החוכמה לפחות, נכון? אז הסתר פנים זה כבר זה. אז כלומר, הגילוי פנים הוליד הסתר פנים. וההסתר פנים הזה צריך לחזור לגילוי פנים. כלומר, בהסתר אני צריך לגלות את הפנים.
ברגע שהוא יגלה, הוא יוליד הלאה.
יפה, ואז הוא הופך להיות הוא בעצמו גילוי פנים. כך בבחינת ההשפעה תהיה הערת זה, הערה ששפלה וחשוכה. מולידה עניינים שפלים וחומרים. כלומר, כל מדרגה שהיא ירדה, התרחקה מהאור, היא מולידה עוד יותר ויותר אור חשוך. כלומר, חומר יותר ויותר גש. ועל דרך זה, אריך הנפין, כמו שבבחינת ההנהגה, אינו משעבד הנהגתו למעשה התחתונים, כי הוא למעלה מהם, הוא לא יורד לרמה שלהם, אלא משתמש מרוממותו. שהוא נעלה מכל ענייני התחתונים וחוץ מכל צורך להם. כן, בבחינת ההשפעה יימשך ממנו הערה רבה וגבוהה מולידה עניינים אלוקיים וקדושים. כלומר, אם אני רוצה הערה של ארי חנפין, אז זה לא תהיה הערה שתהיה בתוך החומר, אלא הערה מרחוק שהיא בעצם כל כך עליונה שהיא מולידה דברים רוחניים מאוד. כמה שאני יורד במדרגות, אז אני מוליד דברים שיותר מתחברים לחומר.
תודה רבה.
נמשיך שבוע הבא.
אם כבר דיברנו על ההנהגה, מה אדם יכול להיות?